שלושה שיודעים.
שלום לכם, טיפול אימוני המשולב עם חיסון מפני קורונה של פייזר אינו גורם לתופעות לוואי קשות, כך עולה ממחקר חדש. מיד כל הפרטים על השילוב בין הטיפול האימוני שקשור למערכת החיסון, מיד נבין גם מה זה, לחיסון החדש. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב-7 בבוקר, ובשידור חוזר ב-7 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. מחקר חדש נותן אור ירוק לחיסון חולי סרטן המטופלים בתרופות אימוניות. וגם הטיסה האזרחית הראשונה של חברת ספייס איקס יוצאת לדרך, מי יהיו הנוסעים המאושרים שיטוסו לחלל מיד. אותרו גנים באמצעותם אפשר לנבא האם אותו אדם יזדקן באופן בריא או לא, והם גם יוכלו לסייע במניעת מחלות. זה לבשורות הטובות כמובן. אתם הורים נוקשים, שימו לב שאתם פוגעים בהתפתחות המוח של הילדים שלכם, ועוד לא רובוקופ, אבל בדרך, הכירו את השוטר אלגוריתם, אלגוריתם חכם להקצאת משימות שמשגר את הצוות המשטרתי הנכון לאירוע הנכון במהירות. העורכת שלנו היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. מחקר חדש נותן אור ירוק לחיסון חולי סרטן המטופלים בתרופות אימוניות. על פי המחקר, טיפול אימוני המשולב עם חיסון מפני קורונה של פייזר אינו גורם לתופעות לוואי קשות. טיפול אימוני הוא טיפול שקשור למערכת החיסון וגורם למערכת החיסון להתגייס ולפעול נגד הגידול למשל, אבל מיד כמובן נקבל הסבר מעמיק. בנוסף, לא נמצאה עלייה גם בתופעות לוואי חמורות של החיסון עצמו. הדברים פורסמו בכתב העת Lancet Oncology. אנחנו שמחים לומר שלום לאורחי המחקר, פרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי תל אביב איכילוב, שלום.
היי, בוקר טוב.
שלום, ודוקטור ברליז וייזנגרן, רופאה מומחית במערך האונקולוגי, המרכז הרפואי תל אביב איכילוב, שלום.
בוקר טוב.
פרופסור וולף, אולי קודם כל באמת ניישר קו ונבין מהו טיפול אימוני, ואז נבין מדוע מלכתחילה חשבנו שיש, אולי תהיה התנגשות וכו', אבל מהו טיפול אימוני? מה נכנס תחת הכותרת הזו?
טיפול אימוני זה טיפול שאנחנו משתמשים בו יותר ויותר בשנים האחרונות, זה טיפול מאוד חדשני בכיוון שלו. הטיפול גורם למערכת החיסון של הגוף להתגייס כנגד הגידול. במקום שאנחנו ניתן איזושהי כימותרפיה מבחוץ, איזשהו חומר רעיל שירוג את תאי הגידול, אנחנו פשוט גורמים למערכת החיסון שלנו להתעורר, לזהות שהגידול גידול, שהגידול אוהב להתחבא מפניה, ואחרי שמערכת החיסון מצליחה לזהות את הגידול, היא תוקפת אותו וככה יכולה לפגוע בו. הבעיה של הטיפול הזה, שכמו שהוא גורם למערכת החיסון להתעורר כנגד הגידול, הוא יכול לגרום לה גם להתעורר נגד דברים בריאים, ולעשות שורה של תופעות לוואי שהן מה שנקרא תופעות לוואי אוטואימוניות. זאת אומרת שהגוף פועל כנגד איברים של הגוף עצמו, למשל זה יכול לגרום לדלקת ריאות.
זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, אבל עדיין לא הגענו לדבר על החיסון, נכון? זו תופעת לוואי של הטיפול עצמו, הטיפול האימוני. אוקיי, בבקשה.
הטיפול עצמו, לגמרי, הטיפול עצמו, כאשר אנחנו מעוררים את מערכת החיסון, לא תמיד אפשר לשלוט בזה טוב. וכמו שהיא פועלת נגד הגידול, היא יכולה באופן טבעי, אצל חלק מהחולים שמקבלים את התרופות האימוניות, לעשות מעין דלקות אימוניות, דלקות של איברים בריאים בגוף. וזה הטיפול עצמו, הטיפול שאנחנו משתמשים בו באופן שגרתי, להמון המון חולי סרטן, במלנומה, סרטן ריאה, באמת מגוון רחב מאוד של סרטנים.
וואו, טוב, זה גם טיפול שאנחנו שומעים עליו לשמחתנו כמובן יותר ויותר בשנים האחרונות, והוא too good to be true. מערכת החיסון שלנו מתגייסת נגד תאי הסרטן או תאי הגידול. כפי שאמרת, גם עשויות להיות תופעות לוואי. בדרך כלל אני משער שאין את אותן תופעות לוואי, אבל לעתים יש תופעות לוואי. במסגרתן מערכת החיסון משתבשת, לעתים היא תוקפת איברים בריאים או תאים בריאים. זה קורה.
קורה לגמרי, ולעתים נדירות, התופעות האלה יכולות אפילו להרוג, זאת אומרת, זה לא תופעות קלות, הן לעתים יכולות להיות מאוד חמורות, לכן צריכים הקפדה וזהירות והשגחה על המטופלים האלה. אלה לא תרופות שככה, יודע, כמו אקמול, מה שנקרא, תיקח ויהיה בסדר. יש להן תופעות לוואי שעלולות להיות מאוד מאוד משמעותיות.
עכשיו, דוקטור ברליז וייזנגרן, יש, הייתה התנגשות כלשהי בין חיסונים לבין הסוג הזה של הטיפולים עד כה?
זה בעצם מה שאנחנו ניסינו לבדוק. במחקר המקורי של חברת פייזר לא נכללו חולי סרטן, בוודאי לא חולי סרטן שמקבלים את הטיפולים האלה שפרופסור וולף דיבר עליהם, ולכן אנחנו ביקשנו לבדוק את זה במחקר שלנו. התוצאות שלנו מראות שאין בעצם יותר תופעות לוואי משמעותיות בשימוש בטיפול אימיונותרפיה ובשימוש בחיסון, למעט מהשוטרת לידי שרירים.
וואו, איך עושים במחקר כזה? זאת אומרת, איך ניגשים לעשות מחקר כזה?
אז אנחנו בעצם בדקנו את החולים שלנו שמקבלים תרופות אימונותרפיות יחד עם המטופלים האונקולוגיים בבני ציון, בחיפה. ובעצם אחרי שהם קיבלו את החיסון, עשינו להם בדיקת סקר, ממש שאלנו אותם מה שלומם, איך הם מרגישים, איזה תופעות לוואי יש להם. אחרי זה אספנו את הנתונים ובדקנו, השווינו אותם לאנשים בריאים שקיבלו את החיסון, אנשים מהמרכז הרפואי תל אביב שקיבלו את אותו חיסון של חברת פייזר, והשווינו את התופעות לוואי. ראינו שאין הבדל מבחינת התופעות לוואי, לא המקומיות, כמו כאבים באזור ההזרקה, וגם ברוב המקרים לא היה הבדל גם בתופעות לוואי הסיסטמיות, כמו שאמרתי, קצת יותר כאבי שרירים, לא משהו שהיה משמעותי או הביא לאיזשהו נזק לחולים האלה.
וואו, פרופסור וולף, אי פעם חיסון התנגש עם הסוג הזה של הטיפולים, או שזה לא קרה?
זו שאלה מעניינת, והתשובה האמיתית היא שאף אחד לא באמת יודע, כי עד היום לא כל כך חקרו את הנושא. יש מחקרים בודדים ולא מאוד גדולים על חיסוני שפעת. לכאורה חיסון שפעת זה משהו שכולנו מכירים, שנותנים בכל שנה, אבל אין כמעט מי שבדק באופן מסודר מה קורה כשנותנים חיסון לחולים על טיפול אימוני. כי עד היום באמת החיסונים לא היו בראש החדשות כבר כמה שנים טובות. גם צריך לזכור שהחולים האלה לחולים יחסית מבוגרים, חולי סרטן מבוגרים, ולא ילדים שמקבלים את שורת החיסונים של הילדות. לכן איכשהו זה עבר קצת מתחת לרדאר, ולמעט חיסוני שפעת לא דובר שום דבר, וחיסון השפעת לא עשה משהו מיוחד באוכלוסייה הזאת.
וואו, טוב, ואם נסכם, דוקטור וייזנגרן, אז לסיכום, זה בסדר, יש אור ירוק לחיסון חולי סרטן, לפחות על פי המחקר הזה, שמטופלים בתרופות אימוניות. אין התנגשות, והדבר לא עשוי לעורר את מערכת החיסון לפעול בצורה רעה או משהו כזה.
חד משמעית. אנחנו יודעים היום שהמחלה של קורונה היא מחלה מסוכנת בחולי סרטן, אנחנו יודעים מהעבודות שפורסמו בעולם וגם בארץ, למחלה קשה ותמותה בחולי סרטן הוא גבוה מאוד, הוא עד פי 2.5 לעומת האוכלוסייה הרגילה. חשוב מאוד שהם יתחסנו גם אם הם מקבלים טיפולים אימונותרפיים או אחרים, כי הסכנה גוברת על זה. חשוב מאוד שהמחקר שלנו בעצם מראה את כמו כל המחקרים בנושא של החיסון הקורונה, מראה תוצאות שהן קצרות דווח, אבל מבחינתנו, מבחינת המכון שלנו, אור ירוק לחלוטין.
וואו, טוב, תודה לכם על הדברים, פרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי תל אביב איכילו, ודוקטור ברליז וייזנגרן, רופאה מומחית במערך האונקולוגי, המרכז הרפואי תל אביב איכילו, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם. יום טוב.
מזדקנים ובריאים. אותרו גנים, באמצעותם אפשר לנבא האם אותו אדם יזדקן באופן בריא או לא, והם גם יוכלו לסייע במניעת מחלות. הגנים התגלו במסגרת מחקר חדש שנערך על ידי דוקטור דבורה טויבר, שכבר נמצאת איתנו לקו יחד עם הצוות שלה. מה שמעודד זה שלא מדובר בגזירת גורל, למרות שמדובר במשהו גנטי, שינויים באורח החיים כן יכולים לשפר את המצב, אנחנו מיד נבין את כל העניין הגנטי. הדברים פורסמו בכתב העת אייג'ינג, אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר דוקטור דבי טויבר מהמחלקה למדעי החיים בפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון, שלום.
בוקר טוב.
טוב, יש הרבה מה לדבר פה בסיפור הזה. יש גנים ספציפיים שקשורים להזדקנות, נכון שאתם איתרתם?
אז מה שאנחנו איתרנו זה גנים שמשתנים במיוחד להזדקנות. יש כמה גנים שקשורים להזדקנות, אבל מה שעשינו פה זה לנסות להבין מה קורה שונה בהזדקנות בריאה ללא בריאה, ומה שקורה שהגנים שלנו יכולים להתבטא או להיות מושתקים. והשינויים האלה קורים גם בחיים שלנו ביום יום כתגובה, אכלנו, לא אכלנו, עשינו ספורט ודברים כאלה, וגם בתהליכים הדרגתיים כמו הזדקנות או במחלות.
אז מה עכשיו, כשאנחנו מדברים, אגב, רק נקדים ונגדיר אולי הזדקנות בריאה או הזדקנות לא בריאה, הכוונה היא בהזדקנות לא בריאה למחלות דרגנרטיביות או מחלות עצביות, אלצהיימר וכולי, כאלה?
כן, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו חוקרים הזדקנות, כי אנחנו יודעים שהסיכוי שלנו לחלות במחלות, גם סרטן, גם סכרת, אבל גם מחלות ניווניות כמו אלצהיימר ופרקינסון, הן קשורות גיל. אז מה שניסינו להבין, מה קורה בהסתכנות שגורם לעלייה בסיכוי הזה של לחלות במחלות כאלה. אז קודם כל, אני אסביר מה אחד מהתיאוריות הכי מבוססות של למה אנחנו מזקנים. והתיאוריה הזאת אומרת שאנחנו הולכים וצוברים נזק ב-DNA שלנו. עכשיו, כל יום בגלל המטאבוליזם שלנו, בגלל ה-UV, בגלל כימיקלים, יש פגיעות קטנות ב-DNA שלנו. אבל המערכות שלנו, יש לנו מערכות ביולוגיות שיודעות לתקן אותו.
אז שימו לב רגע, רק לעצור לרגע, כי צריך לעכל את זה גם בשל השעה וגם בשל חשיבות הדברים. ה-DNA שלנו כל הזמן, ככל הנראה, ניזוק במהלך החיים. כן, יש מנגנוני תיקון, אבל ככל הנראה, כשמזדקנים, זה אומר שכבר, או שהמנגנונים שמתקנים את ה-DNA הפגום או השבור כבר לא פועלים כמו שצריך, או שפשוט יש נזקים מצטברים שאיכשהו לא עלו עליהם וכו', אבל זו הזדקנות. זה מה שהמדע חושב שזו הזדקנות.
השני הדברים האלה קורים, גם אנחנו צוברים יותר נזקים וגם המערכות תיקון שהן ביולוגיות ולא מושלמות, אז כאילו מאפשרות שמצטברים נזקים, ואז מתחילות מלא מחלות. עכשיו, מה שאנחנו מנסים לחקור בהזדקנות זה באמת במחלות נאודגנרטיביות כמו אלצהיימר, מה הרכיב של הזדקנות? כי 95% מהאנשים שיש להם למשל אלצהיימר, אין להם שום רקע גנטי. מיוחד. רק 5% הם חולים אלצהיימר במה שנקרא פמיליה אלצהיימר דיזיז, שיש מוטציות בגנים כמו מילואית בטא. ברוב המודלים עד היום שהיו קיימים כדי לחקור את זה, הם מודלים גנטיים שמתבססים על 5% האלה. אז מה שאנחנו עשינו זה לקחנו מודל שעובר הזדקנות מזורזת רק במוח. הורדנו אחד מהאנזימים המאוד חשובים של תיקון נזקי DNA רק במוח, וראינו באמת שהמודל שלנו שדומה מאוד לאלצהיימר, יש לו מוות של נוירונים, יש לו בעיות של למידה בסיכרון, יש גם סמנים פתולוגיים שמופיעים באלצהיימר, כמו הצטברות של טאו מפוספר, וכל מיני סמנים אחרים שאנחנו יודעים שמופיעים במחלות נוירודגנרטיביות. ואז ראינו מה משתנה בביטוי גנים. הגנים האלה קיימים בכולנו, אבל איך אנחנו משתמשים במתי הם מתבטאים, במתי הם מושתקים, זה משהו שהוא דינמי. אז רצינו לראות מה משתנה באופן דינמי בין בריא לחולה. אוקיי?
שאלות מצוינות.
אוקיי. ואז יכולנו להשוות באמת בין המודל שלנו, שאנחנו יודעים שיש לו הזדקנות פתולוגית מזורזת, גם למודלים אחרים בעכברים, אבל גם למטופלים ולחולי אלצהיימר, לחולי פרקינסון, ולנסות לזהות מה שונה בהזדקנות בריאה, אנשים שלא חלו בשום מחלה, באנשים שחלו במחלות, ולרכז אותם במין תת קבוצות קטנות, שיכולים לתת לנו, אוקיי, אם הגנים האלה מתבטאים בכיוון הזה, זה הזדקנות בריאה. לעומת זאת, אם מופיעים הגנים האלה ומתבטאים ככה, זה הזדקנות לא בריאה. אז זה יכול לתת לנו איזשהו, לעתיד, כמובן אנחנו עושים מדע בסיסי, איזה טול דיאגנוסטי, להגיד, אוקיי, המוח הזה הולך לכיוון הזה, או הולך לכיוון השני, בדבר נוסף שעשינו זה השמענו לאחד מהאינטרוונציות, לאחד מהדברים שידועים שיכולים לעזור לעת הזדקנות, שזה calorie restriction. כמובן את זה השמענו רק בעכברים.
רגע, זה נתרגם את המושג הזה, הכוונה היא להגבלת קלוריות, לאכילה שפחות אוכל?
בדיוק, הגבלה קלורית. הגבלה קלורית הזאת היא קצת חזקה מדי, 30% פחות קלוריות ממה שהעכבר צורך. זה לא משהו שאני הולכת וממליצה עכשיו לאנשים לעשות, אבל מה שכן, ידוע שזה יכול לגרום להעתה של מחלות גם נאורודגנרטיביות ומודלים של חיות, גם מחלות לב וכל מיני מחלות נוספות. אז אנחנו יכולים לקחת עכברים שהזדקנו ולחפש את החותמת הזאת שמצאנו, ולראות אם ההקבלה הקלורית יכולה לשנות חלק מהחותמת הזאת. ומה שמצאנו שכן, שחלק מהחותמת הפתולוגית הזאת שקורית בהזדקנות כמו באלצהיימר או בפרקינסון יכולה להשתנות לטובה בהגבלה קלורית. עכשיו, הגנים האלה מגמישים כנראה להגבלה קלורית, אבל אולי יש לנו דברים אחרים שאנחנו יכולים לעשות שהם לא הגבלה קלורית.
כמו מה למשל?
אז כרגע אנחנו באמת מנסים להבין את ההשפעה של דיאטה על מחלות נאורודגנרטיביות, כי זה משהו שמאוד קל לעשות אינטרוונשן, נכון? אנחנו יכולים לא לאכול כמה דברים לא בריאים, כמו שומן רבוי או אוכל שהוא מאוד מעובד. אנחנו יודעים שדברים כאלה יכולים לזרז את את התהליך להזדקנות ולהעלות את הסיכויים לחלות במחלות. למשל, אם יש לך סכרת, יש סיכוי יותר גבוה לחלות באלצהיימר. אז זה הדבר אחד שאפשר לבדוק בקלות, אבל יש דברים נוספים גם שאנחנו מנסים להיכנס רק עכשיו לחקור, כמו סטרס נפשי, שגם מעלה את הסיכון למחלות נאורודגנרטיביות ודברים כאלה. באינטרוונשנס כמו ספורט או כל מיני תוספות תזונה, אנחנו מנסים להתחיל מה חתום באש ומה עוד גמיש ואפשר לשנות אותו.
אבל מתברר, וזה הצד המעודד של המחקר, שכן הדברים הם לא קבועים, זאת אומרת, כן אפשר להשפיע על הגנים האלה, ואיכשהו לעכב את התהליכים האלה. זו לא גזירת גורל.
נכון, אז בדיוק. אנחנו יודעים שהסיכויים שלנו הולכים בגדלים, ואנחנו יודעים שיש גם יותר נזק ב-DNA, אז חלק מהדברים שאנחנו רוצים לנסות לפתח לעתיד הרחוק, כמובן, זה שיפור ותיקון נזקי DNA.
אפשר לפתח מכונה שתתקן את הדין? אני שמעתי שבקרב בעלי חיים, יש בעלי חיים שיש להם מנגנונים אפילו טובים יותר משלנו לתקן את ה-DNA.
נכון, יש כאלה שיש להם מנגנונים יותר טובים. יש לנו הרבה מנגנונים, כי יש הרבה סוגים שונים של נזקי DNA, וגם לא כל התאים שלנו מומחים לתקן את ה-DNA באותה צורה. אז יש תאים שהם יותר מתקנים יותר טוב, ותאים שמתקנים פחות טוב. יש גם למשל הנאורונים שלנו, הם לא מתחלקים, אז הם צריכים להישאר עם אותו DNA ל-120 שנה. אז שם הנזק הולך ומצטבר, וזה אחד מהסיבות שאנחנו רואים כל כך הרבה חולים במחלות נאורודגנרטיביות.
כי התאים במוח לא כל הזמן מתחדשים, בניגוד למקומות אחרים בגוף?
נכון. אז חלק ממה שאנחנו רואים בהזדקנות שגורם למחלה, יש לנו נזקי DNA, התאים שלנו צריכים לקלוט שיש נזק. עכשיו, יש להם כמה אופציות. אם מתקנים בהכל טוב, אז ממשיכים הלאה. אם מתקנים בהכל לא טוב, הם תאים אלטרואיסטים ויכולים להתאבד, ככה לא לפגוע בסביבה. ואז אנחנו מאבדים רקמה. המוח הולך ומצטמצם, אנחנו מאבדים חלק מהתאים האלה. אם התאים לא קולטים אחרי נזק ב-DNA, שמשהו לא בסדר איתם, הם ממשיכים להתחלק, אז אנחנו מקבלים סרטן. אז זה מין שני צדדים של מטבע, של הצטברות נזקי DNA שיכולים לגרום גם למוטציות וגם לסיגנלינג, שכל הזמן אומר לאתה, משהו לא בסדר, משהו לא בסדר איתי. אולי נתאבד או משהו כזה.
וואו. טוב, אכן תעלומת התעלומות, איך אפשר לעכב את ההזדקנות החולה או להזדקן בריא במילים אחרות, וככל הנראה, לפחות לפי ממצאי המחקר, כן יש מה לעשות, אתם מבררים מה בדיוק אפשר לעשות, אבל ככל הנראה זה גם קשור בתזונה, בפעילות ספורטיבית, באורח חיים וכו', וכן הדברים האלה יכולים לסייע לדחות את הקץ.
בדיוק, כי הגנים שלנו, יש לנו את הגנים שלנו, את זה אנחנו לא יכולים לשנות אם קיבלנו מין מסוים מאבא או מאמא, אבל איך משתמשים בגנים בגוף שלנו, איך, מי מתבטא ומי לא, הוא הרבה יותר גמיש, ועל זה אנחנו כן יכולים לעשות משהו.
תשמעי, פעם חשבנו שגנים זה משהו שהוא כמו חומרה, שאי אפשר לשנות אותו פיזית, והנה אנחנו שומעים גם על אפיגנטיקה וגם על שינויים, שהגנים זה בכלל מין מתגים כאלה שכל הזמן נדלקים, נכבים, ומשהו טוב, הרבה יותר דינמי ממה שחשבנו.
כן, אז הגנים לא השתנו, הרצף של כאילו שמה הקודד הוא לא משתנה, אבל באמת יש את הקוד האפיגנטי שמבקר אותו ואומר, עכשיו מכבים אותו, מדליקים אותו, וואו. וזה יכול גם לגרום להסתכנות בריאה יותר, או להסתכנות חולה יותר.
טוב, כמובן מרתק, מעורר עניין. תודה רבה לך, דוקטור דבי טויבר, מהמחלקה למדעי החיים בפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון. תודה.
נתראה, יום טוב.
הורים נוקשים, אתם פוגעים בהתפתחות של המוח של הילד שלכם. שימו לב למחקר שעוסק לא בהתעללות קשה, שהיא כמובן פוגעת במוח של הילדים, אלא בהורים נוקשים, הורים קשוחים, שצועקים ורודים בילדים שלהם. מתברר שגם זה פוגע בהתפתחות המוח של הילדים באופן בלתי הפיך, וגורם לכך שבגיל ההתבגרות לאותם ילדים יהיה מוח קטן יחסית. מדובר במחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת מונטריאול יחד עם אוניברסיטת סטנפורד ופורסם בכתב העת Development and Psychology. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור טלי פרנקל, פסיכולוגית קלינית שעומדת בראש יחידת המחקר של המכון לגיל ינקות על שם זיאמה ארקין במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום, שלום.
אנחנו נשמח מאוד לשמוע על המחקר הזה, כי ראשית כל מה שקשור בגידול ילדים וחינוך וכולי, שוב, חינוך נוקשה במקרה הזה, זה משהו שמסקרן מאוד. מה נמצא במחקר?
נכון, אז תראה, אני חושבת מעבר למחקר הספציפי הזה, יש כבר המון עדויות לכך שהאופי של הסביבה הטיפולית מאוד מאוד משפיעה על העיצוב של ההתפתחות המוחית. יש מבנים מסוימים במוח שתומכים ביכולות של הוויסות הרגשי, יש מרקרים לוויסות שאפשר לראות אותם ברמת הפעילות החשמלית המוחית, ורואים שילד שגדל עם הורה אלים או הורה חרדתי או דיכאוני, המוח שלו מתעצב אחרת והופך את הילד עצמו לפגיע לקשיים רגשיים.
רגע, מדובר ממש בעיצוב פיזי אחר, נכון? ממש המוח גם פיזית, לא רק...
נכון, הבשלה שונה וממש עיצוב אחר של התפקוד. עכשיו, מה שמעניין זה שהמחקר שאתה מדבר עליו, התחילו לעקוב אחר הילדים האלה מגיל 2.5. לי חשוב דווקא להדגיש, יש כבר 20 שנה של מחקרי מוח שמעידים על כך שהקצב של התפתחות המוח האנושי בכל התחומים מגיע לפיאו דווקא במהלך השנה והשנתיים הראשונות של החיים. אוקיי? זאת אומרת, המוח נמצא בשיא הפלסטיות שלו, והוא מתעצב באמת כמו פלסטלינה דרך המפגש עם הגירויים בסביבה בשנה, שנתיים הראשונות של החיים. אז אנחנו מאוד מאוד מתעניינים גם בעצם בהשפעות הארוכות הטווח, כמו שקורה, כמו שראית במחקר שציטטת, אבל גם בעצם על ההתחלה של כל זה, על הסביבה הטיפולית המאוד מוקדמת. כי אנחנו יודעים שהתינוק נולד עם איזשהו פוטנציאל ומוכנות של התפתחות מוחית, אבל ההתפתחות הזאת לחלוטין תלויה בהתנסות עם הסביבה. ואנחנו גם יודעים שהמוח של התינוק נבנה כמו בניין. אוקיי? אנחנו הולכים ברחוב, מתפעלים מהקומות, ממה שאנחנו רואים מעל פני השטח, אבל מתחת לכל זה יש יסודות שקובעים את יציבות הבניין. וככה זה גם אצל הילד. הממצאים שאתה מתאר אותם במחקר, ההתפתחות של הילד הזה בגן, בבית הספר, התחיל עוד הרבה קודם, וכל ההתפתחות של הילד בעצם מושתתת לחלוטין על היסודות שמונחים בשנתיים הראשונות של החיים, כשהמוח באמת נמצא בשיא הפלסטיות שלו.
רגע, אז אני שוב מנסה להבין, אז המחקר עצמו עוסק בילדים בני שנתיים פלוס, אבל את אומרת שגם תקופת האפס עד שנתיים היא תקופה קריטית.
לא רק שגם, אלא במיוחד.
במיוחד, אוקיי.
במיוחד, זאת אומרת, שם באמת כחוקרים, כקובעי מדיניות, כהורים, כמורים, אנחנו חייבים לתת את הדעת לשאלה של מהן ההתנסויות הסביבתיות שהתינוק צריך להיחשף אליהן, כדי באמת להניח את היסודות האופטימליים להתפתחות המוחית. ויש לזה כבר תשובות. בהרבה מאוד
אנחנו כמובן נשמח לשמוע את התשובות האלה ולצאת עם תובנות שקשורות לחיים של כולנו ושל הילדים שלנו, ודאי.
אז אני רוצה, קודם כל אני רוצה להדגיש, אני לא רק מדברת על יסודות של התפתחות מוחית שתומכת בלמידה, אלא באמת ביכולות של הבנה חברתית, של ויסות רגשי, דחיית סיפוקים. זאת אומרת, כשקשה לי, האם אני מגיעה למקומות לא מבוססים של אימפולסיביות, התפרצויות דם, דיכאון, חרדה, אלה ממש דברים שהם הרבה מעבר ליכולות לימודיות. והמחקר מלמד אותנו ההתפתחות של המוח של התינוק מתרחשת בתוך הקונטקסט של הקשר הבין אישי. אוקיי? זה האינטראקציות עם הדמות המבוגרת, המבוגרת שמטפלת פה. ובאמת אנחנו רואים שהמוח כאילו מתקייל בהתאם לסביבה שהוא גדל בה. ומחקרים עדכניים מראים שזה לא רק התוכן של האינטראקציה, זאת אומרת, האם ההורה היה אלים או מפחיד או עצוב, אלא זה גם, זה באמת המבנה של האינטראקציה, אוקיי? הרי מה זה אינטראקציה? זה דיאלוג, זה משהו שהוא אינטראקטיבי, אדם אחד מאותת, מדבר, והשני קולט, מגיב בהתאם לאיתותים, אוקיי? יש שמדמים את הדבר הזה למשחק טניס, ובדימוי של הטניס, מבחינת ההתפתחות המוחית, התינוק הוא זה שמגיש את הכדור, ההורה קולט את הכדור ומחזיר אותו לתינוק. כלומר, המענה של ההורה שבונה את המוח ואת יכולות הוויסות, המענה הוא כזה שהוא מתוזמן ומותאם לאיתות של התינוק. זאת האינטראקציה, אוקיי? כשאין מענה הולם, או כשיש מענה באמת אלים, מפחיד או התעלמות, אז התינוק ייכנס למצוקה, לחוסר ויסות, והמוח שלו יתקייל בהתאם.
עכשיו, אני רוצה לדבר לרגע, את מדברת על קיול, אנחנו מדברים ממש על בנייה פיזית של המוח, ממש יצירת מבנים וכו'. איך מתבצע התיווך הזה? הרי זה נשמע כמעט ניו אייג'י, להגיד שאווירה בבית זה משהו שממש משפיע פיזית על המוח של התינוק, וככל הנראה זה כך, זאת אומרת, יש ממש קשר בין המבנה הפיזי לבין האווירה בבית.
נכון, נכון, משום שהמוח הוא כזה, זאת אומרת, ברמה של הנוירונים, המוח מוכן ומחכה ומצפה לקלוט את הגירויים. זאת ההזנה, זאת ההזנה של המוח, אז ברור שהאופי של ההזנה ישפיע על איכות ההבשלה. אני רוצה להגיד שחייבים לקחת בחשבון שני דברים שיכולים להשפיע על האופי של האינטראקציה. אם אנחנו דיברנו על זה שהאופי של האינטראקציה הוא קריטי, במיוחד בגיל הינקות, אז אנחנו צריכים לקחת, לנסות להבין מה עשוי להוות גורם סיכון. אוקיי? גורם אחד זה כמובן ההורה או הדמות המטפלת. זאת אומרת, שאם אני חייבת לתת מענה מתוזמן ומתאים לאיתותים של התינוק, אני חייבת את התנאים שיאפשרו לי את זה. אם אני במעון, מטפלת בשמונה תינוקות בו זמנית, ברור שאני לא אוכל לתת מענה הולם לאיתותים של התינוק. אוקיי? מהבחינה הזאת, המצב של המעונות בארץ הוא מצב שמציב את התינוק בסיכון מסוים.
אוקיי? זאת אומרת שמה, אנחנו מבטרים, אנחנו בעצם סוג של יודעים שהם ייפגעו מוחית, שוב, ככל הנראה, אני לא יודע עד כמה דרמטית, אבל מקומות כאלה שבהם מטפלים בכמה תינוקות וכולי, זה משהו שעשו לפגוע בהתפתחות המוח של התינוק?
כשהיחס המספרי הוא כזה שלא מאפשר לתת מענה הולם, כן.
וואו.
אבל מהצד השני חייבים גם להגיד שיש לנו גם את התינוק. לא כל תינוק יהיה רגיש ופגיע לכשל סביבתי באותה מידה. אוקיי? יש תינוקות שנולדים מאוד רגועים, ברמת המזג הם מאוד מבוססים, ולכן הם פחות זקוקים לסיוע של הסביבה כדי לפתח את יכולות הוויסות. אוקיי, אז הם יוכלו לחוות תסכול ולהרגיע את עצמם. אבל יש תינוקות, בערך 20% מהתינוקות, נולדים עם מזג פחות מבוסס. אוקיי, אלה שהם ככה תינוק קשה, שבוכה. ורואים אגב את האיתותים גם של המזג הזה, גם ברמה המוחית. התינוקות האלה מאוד זקוקים לסביבה שמותאמת לאיתותים שלהם, כדי לפתח את יכולות הוויסות ולהתגבר על הסיכון שהם נולדו איתו ברמת המזג. אז חייבים לקחת בחשבון גם את המאפיינים של התינוק כשחושבים על הסביבה הטיפולית. דבר נוסף שחשוב לי להגיד זה שגם אם יש את ברמה הטכנית את היחס אחד על אחד, הורה, אם אין פניות רגשית אז גם יש סיכון. אוקיי? מהבחינה הזאת, הורה שנמצא בדיכאון לאחר לידה, פוסט טראומה לאחר לידה, כל מצב נפשי שמותיר אותו לא פנוי לקלוט את האיתותים של התינוק, זה מציב את התינוק בסיכון, ולכן יש חשיבות מכרעת לאיתור המוקדם ככל האפשר של ההורים האלה, כדי שיוכלו לקבל את הטיפול המונע.
עכשיו, אני רוצה, אנחנו, זה נושא מרתק, והמחקר עצמו הוא מרתק, לצערי, אין לנו את מלוא השעה לדבר על זה, אבל אני מנסה להבין, האם אנחנו יודעים, אוקיי, אז הורה בדיכאון, הורה חרדתי וכולי, זה משהו שמשפיע על הילד, אבל כאן גם יש מין דגש מיוחד על נוקשות, ששוב, אני זוכר שבילדותי חינוך כמעט היה שווה לנוקשות ולגישה מחמירה כזו עם הילדים. והנה אנחנו מגלים, לשמחתי אגב, מה שהיה ברור לי אינטואיטיבית, שאם אתה קצת מתייחס לילד כמו חייל, או מחמיר איתו ונוקשה, זה גם משהו שפוגע בו, זה לא בהכרח משהו שהופך אותו לטוב יותר או מחונך יותר.
נכון, נכון. זאת אומרת, יש לנו מושג של מה שנקרא gentle discipline, אוקיי? זאת אומרת, אפשר לתת את החינוך ואת החברות וכל הדברים הטובים שאנחנו רוצים ככה ללמד את הילדים שלנו, אבל בצורה שהיא לא מכניסה את הילד לחוסר ויסות, או לא נותנת מקום לאיתותים של הילד. אני חושבת שבמחקר שבו אנחנו מדברים עליו, באמת מדברים על תגובות שהן ככה נוקשות, מפחידות, ולכן בעצם הילדים האלה נמצאים באיזושהי חשיפה מתמשכת למצב של סטרס גבוה, וזה מוציא את המערכת מאיזון.
עכשיו, אני שוב חוזר למשפט, אני רוצה להבין, כשמדברים על מוח קטן יחסית, או מוח שלא יתפתח מספיק בגיל ההתבגרות, הכוונה היא בהכרח ליכולות פחות טובות בהשוואה לאחרים? הכוונה היא, זאת אומרת, למה מוח שהוא קטן יחסית? פה מדברים ממש על גודל פיזי. מה אני מפסיד כשיש לי מוח קטן כזה בעקבות הצעקות והנוקשות?
תראה, שוב, אני רוצה גם באמת שלא נצמצם את השיח רק לצעקות ונוקשות, משום שזה באמת, גם באוכלוסיות הנורמטיביות, הניואנסים האלה בהורות ובמידה שבה יש התאמה ומענה מתוזמן לאיתותים של התינוק, גם לניואנסים האלה יש השפעות.
לא, את צודקת, אבל פה זה כבר נשמע לי לוקסוס, מה שאת מדברת עליו.
לא, אנחנו, מדובר באמת בעניין של לתת את הכלים, ללמד את ההורים שתינוק נולד כשהוא זקוק לתמיכה בביסות שלו, הוא לא אמור לדעת להירדם לבד, הוא לא אמור לדעת להרגיע את הבכי לבד, צריך מאוד ככה גם להיזהר מכל מיני טיפים כלליים שנותנים באינטרנט, כי באמת כל תינוק נולד עם המזג שלו, כל הורה עם היכולות הרגשיות שלו, ואין משהו שהוא ככה one size fits all, תמיד צריך להתאים את הדברים, ובאמת...
שוב, זה נושא כל כך טעון, והוא כל כך גם לוהט היום, כי את יודעת, אנשים שואלים את עצמם, איך נכון לגדל ילדים? בוודאות לא לצעוק עליהם ולהיות נוקשה. וכפי שאמרת, לתת מענה מתוזמן ומסביר וכולי, וזה משהו שהוא קריטי להתפתחות גם הנפשית שלהם, וגם ממש ההתפתחות המוח הפיזית שלהם. זה מאוד חשוב.
נכון. מדובר ספציפית במבנים שהם מתייחסים אליהם במחקר שציטטת, הם מבנים שקשורים באמת ליכולות של ויסות ושל עיבוד רגשי. זאת אומרת, האמיגדלה והיכולות גם היותר גבוהות לויסות, שזה בחלקים הפרפרונטליים של המוח, אבל אפשר להציב את הגבולות באופן כזה שעדיין, ולהפך, שמעודד את היכולת של הילד לפתח את יכולות הוויסות שלו. בדיוק, צריך לזכור שאם אנחנו מציבים גבולות באופן שהוא לא מבוסת, גם הילד לומד את זה, זאת לא הדרך.
תשמעי, אני מוכרח לומר, אנחנו מטפלים פה בהרבה מאוד נושאים, ושומעים על תרופות וטיפולים וכו', והנה אנחנו מדברים על חינוך, שזה כביכול משהו טריוויאלי, אבל זה אחד הדברים החשובים, או המחקר הזה הוא אחד החשובים שבו עסקנו בתוכנית, כי זה באמת משהו שהוא קריטי לעתיד של כל הילדים.
צריך לזכור שזה באמת כמו שריר, זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים במצב שהילד נמצא בהתפרצות זעם, הוא לא מבוסס. אנחנו, המטרה שלנו כהורה, זה לא רק להפסיק את ההתנהגות הזאת, אלא לעזור לו לפתח את השריר שלו לביסות רגשי. זאת אומרת, וזה מה שצריך לכוון את האופן שבו אנחנו...
ודאי, צריך לפתח כלים ולא רק להדביר התנהגות מסוימת או להכחיד אותה. טוב, שוב, נושא כל כך שיש עוד הרבה מה לומר עליו, אבל זה היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור טלי פרנקל, פסיכולוגית קלינית, עומדת בראש יחידת המחקר של המכון לגיל ינקות על שם זיהם הארקין במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
תודה רבה, להתראות.
ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק בגלגול של חרקים. אנחנו למעשה ממשיכים את הפינה מהשבוע שעבר. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
לצערי בפעם הקודמת לא היה לנו המון זמן ולא רצינו לרוץ ככה על אחד הנושאים המרתקים שיש בטבע, וזה גלגול של יצורים שנראים אחרת לגמרי בכל גלגול, מה שאנחנו פחות מכירים מעולמם של היונקים, והתחלת גם לספר לנו מה היתרון האבולוציוני בכך שאתה בעצם מתגלגל בין כמה וריאציות, או למעשה אתה הופך להיות כמה יצורים שונים לגמרי.
כמה יצורים שנראים שונה ומתנהגים אחרת, אז אני רק אחזור בזריזות על מה שאמרתי בשבוע שעבר, ואז אני...
רגע, רק, אבל אמרת פה משהו שהוא בעיניי בבחינת פצצה, זה אומר שמה שהזיכרון נשמר? זה אומר שיש כן איזשהו קשר בין הגלגולים?
שאלה מצוינת על הזיכרון. אז קודם כל יש קשר, כי בפירוש זה אותו אורגניזם, זה אותו פרט. הזחל והפרפר הם אותו הפרט שעברו שינוי מאוד דרמטי. עניין הזיכרון ומערכת העצבים... אף אחד לא עבד על זה באמת, זו שאלה מאוד מעניינת. האם משהו שהזחל לומד נזכר גם אצל הפרפר או אצל הבוגר? אני לא יודע את התשובה לשאלה הזו, אבל זו בהחלט שאלה מרתקת. אז אני בכל זאת אחזור ואזכיר, דיברנו על אותם חרקים, מה שאנחנו מכנים חרקים בעלי גלגול מלא. חרקים שיש להם הבחנה מאוד ברורה בין שלב זחל לשלב בוגר, שביניהם יש שלב של גלגול, מטמורפוזה, שבדרך כלל מתרחש בתוך גולם. בשלב הגולם, הרבה מאוד מהרקמות, הרבה מאוד מהתאים של הזחל מתפרקים, נהרסים, ונבנות רקמות חדשות במקומם. מערכת העצבים והמוח כנראה נשמרים, לפחות ברובם, אבל הרבה מאוד רקמות אחרות נהרסות לגמרי. אבל השאלה האבולוציונית היא איך זה קורה. אז הלמה, היתרון האבולוציוני כבר אמרנו, יש איזשהו יתרון בהפרדה אקולוגית בין הצעיר לבוגר, שהם לא מתחרים אחד בשני על אותם משאבים.
זאת אומרת, אחד אוכל X, האחר אוכל Y, הם לא מתחרים זה בזה, על משאבים.
נכון, ואני אקח שוב את הדוגמה של הפרפרים, כי זו הדוגמה הכי מוכרת. הזחל בדרך כלל אוכל אלים של איזשהו צמח, הרבה מקרים אגב, הזחלים מתמחים בצמח מאוד מסוים, והבוגר בדרך כלל מסתפק בצוף, שזה פשוט מי סוכר. אז יש כאן תזונה מאוד שונה בין הזחל לבין הבוגר. אבל השאלה האבולוציונית היא איך זה קרה. כי המצב שממנו זה יוצא, המצב של החרקים שאינם בעלי גלגול מלא, הוא שבעצם יש סדרה של, יש גדילה הדרגתית מצעיר שדומה לבוגר אבל חסר כנפיים, עד לבוגר שהוא בעל כנפיים ובעל עברי רבייה ויכול להתרבות ולהעמיד צאצאים. אז איך עוברים בין שני המצבים האלה? וזו שאלה שמבחינה אבולוציונית היא שאלה קשה שאין לנו עדיין תשובה עליה, אבל אני אנסה קצת להסביר איך אנחנו חוקרים את זה. זו אחת השאלות שבקבוצת המחקר שלי מנסים להבין, איך בעצם התבצע בעבר הרחוק המעבר הזה. הסיבה שזו שאלה שקשה לענות עליה זה שאין לנו מצבי ביניים. כלומר, אנחנו לא מכירים כיום אף מין של חרק שעושה משהו באמצע. או שהם עושים את השלב הזה של גדילה הדרגתית, או שיש להם את ה... שינוי הדרמטי במהלך המטמורפוזה. והדרך לתקוף את זה היא לנסות להבין מה בעצם, איך אנחנו מוצאים קשרים, איך אנחנו מוצאים אנלוגיה בין דברים שקורים בבעלי גלגול חסר לבעלי גלגול מלא. אפשר למשל להסתכל בעניין הגפיים, הרגליים. אז בחרקים בעלי גלגול חסר, למשל פשפשים, חרגולים וכו', מה שבוקע מהביצה כבר יש לו רגליים. ובזחל של פרפר או של זבוב, מה שבוקע מהביצה הוא חסר רגליים, כן? מה שאנחנו מכירים כזחל דמוי תולעת. אם מסתכלים מקרוב בזחל של הזבוב והפרפר, מוצאים שיש דיסקיות, קבוצות של תאים, שנמצאות כבר בזחל, ששם ומחכות עד לשלב הגלגול, שאז הם יצמחו מעין כמו טלסקופ שיוצא מתוך משהו שטוח, כדי ליצור את הרגליים.
אז אין אותם, אבל יש מין, לא הכנה אפילו, אבל איזשהו סימון שמשם זה יוצא, כן, מעבר
זה
לסימון כמובן.
זה הכנה. כן, הכנה. זה ממש הכנה. זה התאים, זה איזושהי דיסקית, ושוב תחשוב על... על... טלסקופ כזה שמקובס לתוך עצמו למשהו שטוח לגמרי, התאים האלה יושבים שם במהלך כל חיי הזחל ולא עושים כלום. אבל הם שם. ובמהלך הגלגול יש טלסקופיזציה, יציאה כזו מתוך המבנה השטוח למשהו ארוך ותפקודי. אז אנחנו יכולים להסתכל מבחינה גנטית על תהליך יצירת הגפיים בבעלי גלגול חסר ובעלי גלגול מלא, כדי לראות איך מבחינה גנטית היה שם שינוי כדי לעבור מרגל רגילה לרגל שטוחה, לדיסקית רגל. אנחנו יכולים להסתכל באותה מידה על הכנפיים. בפשפשים למשל, הכנפיים מופיעות כניצנים שגדלים לאט לאט. בעוד שבפרפר הכנפיים מופיעות בבת אחת ושוב מתוך דיסקיות כאלה. אז להסתכל על המערכת הגנטית של הדיסקית כנפיים של הפרפר, לעומת המערכת הגנטית של, של ניצני הכנפיים של הפשפש.
ובכל מקרה יש התגלמות, אבל גם בשתי הפאזות השונות האלה יש את ההתגלמות או שלא? לא.
לא. בפשפשים אין התגלמות. עוד דבר ששווה להזכיר, שכל החרקים, למעשה כל פרוקי הרגליים, גדלים במה שנקרא התנשלויות. אז אין גדילה רציפה כמו ביונקים, אלא יש קפיצות כאלה שבמהלכן כל כיסוי הגוף החיצוני מוסר, והחרק מתנשל, כלומר יוצא מתוך נשל שהוא משאיר מאחורה. ובכל התנשלות כזו, יש שינוי שהוא טיפה דרמטי. כלומר, המעבר מנשל שני לנשל שלישי הוא לא רציף לחלוטין, יש איזושהי קפיצה. אז המיני גלגולים האלה בהתנשלויות, גם כן נותנים לנו איזשהו רמז, על מה קורה בגלגול הגדול, במטמורפוזה הגדולה של פרפרים בזבובים. אז זה כיוון אחד. עוד כיוון שאפשר להסתכל עליו, כל התהליך הזה נמצא תחת בקרה של הורמונים. יש סדרה של הורמונים שאנחנו מכירים כבר שנים, מחקרים מלפני יותר מ-100 שנה, זיהו סדרה של הורמונים שההורמון הזה, יצירה של ההורמון באיזושהי בלוטה במוח של החרק, נותנת את האות לכל התהליך הזה לקרות. עכשיו, ההורמונים האלה קיימים גם בבעלי גלגול מלא וגם בבעלי גלגול חסר, אז אנחנו יכולים להסתכל על מה ההורמונים האלה משפיעים בכל דבר, בכל צורה. ובעצם מבחינה מחקרית אנחנו יכולים לאסוף את כל הנתונים האלה על איך השתנתה יצירת הרגליים, איך השתנתה יצירת הכנפיים, איך השתנתה הבקרה על ידי ההורמונים, כדי לנסות לשחזר את השלבים האבולוציוניים במעבר בין הגלגול החסר לגלגול המלא.
אוקיי, אני מנסה להבין, למה רק החרקים עלו על הפטנט הזה? זאת אומרת, אם זה משהו שהוא כל כך אפקטיבי, למה רק הם יודעים לעשות את הדבר? למה אין יונק שעושה את זה?
אין יונקים שיודעים לעשות את זה, קודם כל כי ליונקים יש גדילה רציפה. ואני חושב שאחד מהדברים שהיו צריכים להיות שם קודם, לפני שהמנגנון הזה התפתח, זאת הגדילה בקפיצות, זאת הגדילה דרך התנשלויות. אז כדי שמשהו יופיע באבולוציה, הוא צריך להתבסס על משהו קיים. ובתהליך הגידול הרציף של היונקים זה לא קיים. שאלת אותי את השאלה הזו שבוע שעבר, והזכרתי את הצפרדעים. בצפרדעים יש תהליך דומה בלי גולם, אבל גם כן יש ריכוז של שינויים התפתחותיים במעבר בין הראשן לבין הבוגר. וגם שם, אגב, הבקרה היא הורמונלית. הורמונים, לא אותם הורמונים כמו בחרקים, אבל גם כן הבקרה היא על ידי הורמונים.
אז שמה, מיד עולה אסוציאציה של עובר שמתפתח בבטן האם, האם יש איזשהו קשר בין גלגולי החרקים להתפתחות עוברית למשל של אדם?
אז בוא נענה קודם על השאלה שלא שאלת, האם יש קשר בין הגלגול לבין התפתחות עוברית של חרקים. אז חלק מהתהליכים שקורים בגלגול בפרפר או בזבוב, בפשפש או בחרגול, קורים במהלך ההתפתחות העוברית.
וואו, אוקיי, זה משהו...
אז יש, אוקיי. כן, אז יש פיזור מחדש של כל מיני תהליכים התפתחותיים בין שלבים. קשר בין התפתחות עוברית של חרקים להתפתחות עוברית של יונקים, קיים במובן שבשני המקרים זו התפתחות עוברית, ויש דברים שמשותפים לכל ההתפתחויות העובריות של כל בעלי החיים בעולם, אבל קשר ספציפי יותר אין.
לא.
אני יכול אולי לזרוק איזשהו רעיון, תוך כדי שאנחנו מדברים, שתהליך הלידה ביונקים הוא תהליך שבו קורים הרבה שינויים. יש מעבר מקבלת חמצן מהשליה לנשימה, ויש עוד כל מיני שינויים אחרים שמתרחשים. עכשיו זה לא גלגול, זה לא מטמורפוזה באמת, אבל נקודת הלידה היא נקודת אי רציפות. אם אמרתי שהגדילה היא בדרך כלל רציפה,
נכון,
הנקודה מעניין. שבה עובר משתחרר מהרחם ומהשליה ומתחיל לקבל משהו צריך מהעולם החיצון, זה נקודת שינוי מאוד דרמטית. שגם היא אגב אפשר לשאול אבולוציונית איך זה קרה, וזה זה נושא לדיון אחר, אולי נגיע לזה
וואו,
באחת הפינות הבאות. וואו, זו חצת
שאלה. כן. לגמרי. טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה רבה, להתראות.
ובמסגרת פינת גיבורי העל שלנו, במנותק לגמרי ממזג האוויר, שאמור לפחות לפקוד אותנו בימים קרובים, כבר פוקד אותנו, נעסוק בגיבורי העל שיש להם אלמנט שקשור לקור או לקרח. שלום לפרשננו לענייני גיבורי העל, אומן המצחק, אבנר מירב, שלום.
בוקר טוב, דודו.
בוא נדבר על קרח והקשר לגיבורי העל. אני לא
יודע, עכשיו כשמתחיל להתחמם דווקא זה נהיה יותר רלוונטי אם כבר. כי עוד מעט בקרוב, אתה יודע, בעוד חודש-חודשיים אנחנו נרצה איזשהו אייסמן כזה, או איזו אלסה מפרוזן שתעבור.
קודם תן לנו, הרי כשקר, אז קודם כל תן לנו את הקיץ. כשהוא יגיע, אנחנו נתלונן ונרצה את אייסמן. אבל אנחנו חושבים צעד צעד.
אז כן, אבל הנושא הזה של כוחות על מבוססי קור, הוא נושא מאוד מאוד חוזר על עצמו, גם אצל גיבורים וגם אצל נבלים, ויצר דמויות מעניינות וסיפורים מאוד מאוד מעניינים. אני חושב שקודם כל, כמובן שאני אתן אזכור לסופרמן, כי אנחנו מאוד אוהבים אותו פה, אז אנחנו מכירים את נשימת הקור, או נשיפת הקור, יותר נכון, המפורסמת שלו, שמסוגל להקפיא אגמים שלמים בנשיפה וכולי, ראינו את זה גם בסרטים וגם בסדרות וגם בקומיקס. אבל אני רוצה לדבר על כמה גיבורים אחרים. קודם כל, יש גיבור על שנקרא אייסמן, איש הקרח, שהוא חלק מקבוצת האקסמן, הוא נוצר בתחילת שנות ה-60, בחוברת הראשונה של אקסמן, בתור החבר הצעיר ביותר בצוות גיבורי העל הזה. בזמנו, כוח העל שלו היה קשור בזה שהוא יכל לייצר שריון קרח ולעטוף את גופו, ועם השנים הכוחות שלו בקומיקס התפתחו, והיום הוא נחשב למישהו מאוד מאוד חזק, שהופך את גופו לקרח בלתי שביר, ומסוגל לייצר כל מיני סוגים שונים של קרח, ולהפוך בעצמו למים בעלי מודעות וכולי. אבל מה שעוד יותר מעניין בו זה שהוא עד היום, אם אני לא טועה, גיבור העל הכי מיינסטרימי והכי מוכר שיצא מהארון. שהוציאו אותו, אני חושב, לפני כעשור, הוציאו אותו מהארון
לא
באופן
אוקיי.
רשמי. כן, אז הוא גיבור העל הגי, היו לפניו גיבורי העל שהם לטבקים, אבל הוא היה הראשון שבאמת בפרופיל גבוה, ועשו לו בעצם שינוי בסיפור המקור שלו. אנחנו זכינו לראות אותו, אגב, גם על המסך הגדול, במספר סרטי האקסמן, אייסמן. כשמדובר בנבלים, אני חושב שנבל העל עם המוטיב הזה של הקרח, אולי הטוב ביותר שנוצר, ופחות בגלל הכוחות שלו ויותר בגלל הסיפור, הוא מיסטר פריז.
נכון, וואו, אני זוכר אותו מהקולנוע, אתה ודאי מכיר אותו גם מהקומיקס וכולי, אבל מבחינתי, אתה יודע, זה גם שחקן.
כן, אז בואו לא נדבר על הגרסה הקולנועית, כי דווקא גרסה מזעזעת לרוב הדעות.
ידעת שנחטוף על הראש פה, כן, בסדר.
כן, לא, כי ארנולד שוורצנגר שיחק אותו בזוורתון של ג'ואל שומאכר, בטמן ורובין, ושם הוא באמת רידדו אותו, אבל האמת ששמרו שם על סיפור המקור המאוד מאוד מעניין שלו. במקור בכלל הוא נוצר כבדיחה, הוא היה סוג של, הוא יודע לייצר קור וזה, ואז כאילו, ולא באמת לקחו אותו ברצינות, עד סדרת האנימציה של בטמן בשנות ה-90, שאגב עשתה המון המון מהדברים שאנשים היום אוהבים בבטמן, בעצם נוצרו בסדרה הזאת, בסדרת האנימציה, ומיסטר פריז הסיפור שלו הוא ממש טרגי. הוא היה מדען בשם ויקטור פרייז, שבגלל איזושהי תאונה, אשתו כמעט נהרגה, והוא היה צריך להקפיא, זה בגלל מחלה, סליחה, כמעט מתה, והוא כדי לטפל בה, רצה לייצר איזשהו טיפול מבוסס קור שמקפיא אותה, כדי שהוא יוכל למצוא לה תרופה, כדי שהיא לא תמשיך ולגסוס. ובתאונה הזאת, בתאונת מעבדה, למעשה הוא בעצמו עבר את התהליך, ובעוד היא קפאה, הוא נשאר בחיים, אבל חייב להיות באיזושהי חליפה ששומרת על הגוף שלו באפס מעלות. ובעצם מה שקרה, זה עשו פה איזשהו אלמנט ספרותי, שבזה שחום הגוף שלו בעצם נעלם, אז גם החום האנושי שלו נעלם באותה מידה, והוא נהיה בן אדם מריר ונטול רגשות, ובעצם ככה הוא הפך להיות נבל של בטמן, אבל למעשה המניע שלו לכל אורך הדרך הוא להציל את אשתו. אז יש פה משהו מאוד טרגי, שלא משנה איזה זוועות הוא עושה וכמה הוא רע, המניע שלו איפשהו הוא מאוד מאוד טהור ואנושי ואמיתי.
באופן כללי, יש משהו יפה בזה שאדם שנתפס כרשע וכולי, יש, הסיפור הוא מורכב יותר מסתם אני רוצה להשמיד את העולם כי זה מדליק אותי. זה תמיד כיף להכיר כאלה.
כן, ואני רוצה לומר שדווקא זה התחיל, לא יודע אם התחיל ב-100%, אבל זה נהיה נפוץ בקומיקס בהתחלה, לפני שזה, כי כשאני הייתי ילד בשנות ה-80, היה לך, הרעים היו רעים, הטובים היו טובים, גם בקולנוע וגם בסדרות אנימציה, ודווקא בקומיקס, אם אנחנו חוזרים לאקסמן, הנבל הראשון שהאקסמן נלחמו במגנטו, הוא בכלל ניצול שואה, שבגלל שהיו לו חיים כל כך קשים כניצול שואה, הוא בסופו של דבר פנה, וגם כשאתה שומע את הצידוקים שלו, אתה אומר, אוקיי, זה לא בסדר מה שהוא עושה, אבל אני לגמרי מבין את הסיבות של הבן אדם הזה. אז זה באמת, אולי נעשה פעם פינה אחרת על הנבלים המוצדקים, אפשר לקרוא לזה. אבל כן, בעולם הזה של הקרח הרבה, ואגב, גם מוטיב חוזר זה שמישהו שנהיה בדיחה הופך להיות מישהו רציני. יש גם גיבור שנקרא קפטן קולד, שקפטן קולד רק כשלעצמו זה נשמע מגוחך השם הזה. ובאמת המציאו אותו כסוג של אנטיתזה לפלאש, הברק, האדם המהיר ביותר בעולם, אז אמרו, אוקיי, מה, מעט מהירות, אני אצר בן אדם שקוראים לו קפטן קולד, והוא יכול להקפיד דברים, והוא יכול גם להקפיד ולהאט את הברק, ושוב, זה היה משהו מאוד מאוד בינוני כזה, וסוג של צחוקים, אבל אז עשו לו איזושהי גרסה טלוויזיונית, דווקא בסדרה שבה הכל צחוקים, אגדות המחר, סדרה שלגמרי לא לוקחת אותו מרצינות, אבל שם, ונטוורט מילר, מי שזוכר את הסדרה נמלטים, הסדרה מתחילת שנות ה-2000, שהייתה סדרה ממש אז ממכרת, זה היה את הדמות של מייקל סקופילד, שגילם אותו השחקן ונטוורט מילר, והיום ונטוורט מילר משחק בסדרה הזו, אגדות המחר, את קפטן קולד, הסוג הזה, ובגלל דווקא שהוא עשה את זה עוד בדיחה, פתאום התחילו לקחת את הדמות הזאת ברצינות, ובקומיקס היום הוא נבל מאוד מאוד מחושב, וקר, סליחה על משחק המילים, ודמות מאוד מאוד מעניינת. ובכלל, הנושא הזה של הגיבורי על מבוססי קור, אתה יודע, זה הגיע עד לעולם של סרטי הילדים עם אנה ואלזה. מה אלזה יכולה לעשות שאייסמן לא יכול לעשות? הרי כל העניין הזה של כוח על מבוסס קור, יש בזה משהו מאוד מעניין, כי קור זה משהו כל כך רע ומפחיד ומאיים משחר האנושות, הרי כל כך הרבה דברים פגנים ומנהגים שלנו הם מהפחד מהקור, ובכל זאת אנחנו רואים פה אנשים שרתמו את הקור לטובתם, גם בסרט משפחת סופרל של פיקסר, יש שם את פרוזון, אחד מהדמויות. בקיצור, זה באמת סוג של כוח מאוד מאוד פופולרי, שמאוד אוהבים להשתמש בו, וזה נחמד לדעתי, זה מוטיב מאוד מעניין.
מאוד מעניין, ואתה אומר שכן דווקא רלוונטי בימים אלה של קיץ, אנחנו מקווים שבאמת, כפי שהבטיחו, יהיה חם. תודה רבה לך, פרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק, אבנר מירב, תודה.
תודה לכם.
הטיסה האזרחית הראשונה של חברת SpaceX יוצאת לדרך. מיליארדר אמריקאי בן 38 הודיע על כוונתו לסקור חללית של חברת SpaceX לטיסה בת 3 ימים לחלל, שאליה הצטרפו עוד 3 נוסעים, אחד מהם אגב זכה בכרטיס הגרלה. מדובר בג'רד אייזקמן, מנכ"ל חברת סליקת אשראי מפנסילבניה, שמממן את הטיסה הפרטית הראשונה של SpaceX, כי הוא מגייס כספים לבית החולים לילדים סנט ג'וד שבממפיס, טנסי. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור רעות צורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית, חוקרת במרכז המדע ים המלח והערבה, יושבת ראש אגודת מאדים הישראלית. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אז למדי אותנו, מה כל כך היסטורי בטיסה הזו? העובדה שאין שם באמת אסטרונאוט מקצועי, נכון?
נכון לגמרי, אין שם שום אסטרונאוט מקצועי. דוקטור סיאן פרוקטר נבחרה להיות מה שנקרא הטייסת של המשימה הזאת, והיא בעצם יש לה רק רישיון טייס אזרחי. היא אמנם כמעט הגיעה לפיינליסטים להיות אסטרונאוטית ב-2009 בנבחרת של נאסא, אז יחד עם ג'סיקה מייר, אבל בסוף קיבלה את התשובה השלילית. ומאותו רגע היא מקדישה את כל חייה בעצם לקידום אקספוריישן בחלל על ידי משימות אנלוגיות כאלה ואחרות. ושאר האנשים שאיתה, מישהו שהוא מתכנת, מישהו שהוא מיליארדר, אנשים כמוני וכמוך, וכמו הרבה אנשים בארץ, וזה פשוט יהיה פנטסטי, הטיסה המיועדת לצאת אי שם אחרי ה-15 לספטמבר, אז אולי בזמן לראש השנה העברית.
וואו, אוקיי, מה יקרה באותה טיסה? וגם ספרי לנו מעט על האנשים שאיכשהו הצטרפו לצוות הזה, זה פתאום, זה נהיה כזה מין סוג של הקוסם מארץ עוץ, הוא אסף כל מיני אנשים עם סיפורים מעניינים גם.
כן, כן, אז אחד האנשים הוא בעצם מישהו שמחלים מסרטן, שסביבו התחיל כל הסיפור הזה, כלומר הוא cancer survivor, והוא בעצם דוקטור בסנט ג'וד הוספיטל, כמו שאמרת, קוראים לו היילי ארסנו, אני חושבת שככה אני מבטאים אותו, בן 29, והוא הולך להיות ה-chief medical officer של זה, והוא זה שאלה את הרעיון למיליארדר הזה, שבעצם בוא נעשה טיסה של אזרחים, שכל אחד מהאנשים שבטיסה בעצם מייצג איזשהו ערך שמאוד חשוב לחברה שלנו לקדם עכשיו, ונוכל ככה לייצג את האנושות יותר טוב במסעה לחלל, ולפתוח את החלל בעצם לאנשים אזרחיים פרטיים ולתקווה חדשה. ובעקבות זה נעשו הרגרלות, כמו שאתה יודע, ואחד מהאנשים, ואנשים שהשתתפו בהרגלות, זה אנשים בעצם שתרמו לבית חולים הזה בתרומות פרטיות, ונבחרו מתוך זה. למעשה, אחד האנשים קיבל את הכרטיס דרך חבר שלו, שזכה בהגרלה, זכה במקום לטיסה הפרטית הראשונה לתחנת החלל הבינלאומית של SpaceX, ופשוט נתן את הכרטיס הזה לחבר שלו, כי הוא לא היה יכול להשתתף בטיסה. אז החבר שלו זכה out of the blue בטיסה הראשונה לחלל של אזרחים אמריקאים, מאז שנות הוואו 70 של המאה הקודמת, אני רוצה להגיד, וזה הולך להיות חתיכת דבר. זה סופר דבר חשוב לפתיחת החלל, לחלל יותר מגוון, יותר מעניין, יותר אנשים, יותר אזרחי. זה מיילסטון מטורף לחברת SpaceX, כי מאחורי חברת SpaceX, אני רוצה להגיד לכם, יש חברות נוספות שמתכננות להטיס אזרחים וכל מיני עמותות וכל מיני דברים, ולכן זה שספייסיק היא בין הראשונות שעושה את זה, נותנת לה את הצעד הראשון והביסוס שלה בשוק הזה של טיסות פרטיות לחלל. מרתק.
וואו, עכשיו, מה יקרה בטיסה עצמה? זאת אומרת, מה יהיה מסלול הטיל, הרקטה, החללית?
החללית היא אותו החללות שראינו אותה כבר במאי 2020 ובאוגוסט 2020 וגם לא מזמן. זה החללית שנקראת דרגן קרו. היא בעצם סוג של פוד קטן כזה שנצמד על הטיל פלקון 9 של, או סליחה, על ההבי של SpaceX, ובעצם נשלט כמעט אוטומטית לגמרי ומתחבר בצורה אוטומטית לתחנת החלל הבינלאומית. הם יכולים להיכנס לתוכו כרגע עד 4 אנשים, וזה יהיה החללית שדרכה הם יגיעו לתחנת החלל הבינלאומית ואיתה גם יחזרו, כי זה חללית בעצם שהיא עושים בשימוש חוזר. מה יקרה במסע עצמו? אז קודם כל דוקטור סיאן פרוקטר, שהיא חברה טובה שלי, והתחלתי להתקשקש איתה אי שם ב-2018, כשרציתי להביא אותה בתור דוברת לכנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון, ה-14, אז היא בעצם, היא גיאוסיינטיסט, היא עושה גיאולוגיה, יש לה דוקטורט בחינוך למדעים, והיא בעצם פרופסור בקומיוניטי קולג' בטמפה, אריזונה, והיא גם עושה ניסויים מדעיים, אבל היא עושה המון המון דברים נוספים. היא מדברת לדוגמה על מזון, על איזה מתכונים היא יכולה לעשות במאדים, מה היא רוצה לצייר, מה יהיה פה. זאת אומרת, אני צופה שיהיה טיסה מאוד יצירתית ומאוד מעניינת מבחינה ויזואלית, כתוצאה מההשתתפות של דוקטור סיאן פרוקטר, ובנוסף לזה אולי יהיה ניסוי מדעי אחד או שניים, אבל אני חושבת שזה יהיה וואו רציני מאוד. יהיה מאוד מעניין גם להשוות את זה כמובן לטיסה של איתן סיבה בסופו של דבר, ולראות מה שונה, מה דומה, איך הדברים מתממשים.
פה אבל ממש יש מין מטרה שהיא גיוס כספים לבית חולים וכו', זאת אומרת, יש פה ממש משהו שהוא עם מטרה ראויה, זה לא סתם עשירים שרוצים להתפנן להם בחלל כי יש להם כסף. משהו לגיטימי.
זה משהו לגיטימי, אבל אני רוצה להגיד, זה גם משהו ששונה ממה שהיה בעבר, מהבחינה הזאת היא שחלק מהמיליארדרים האלה, עכשיו לספייסיקס יש עכשיו שטפים עם כמה מיליארדרים, יש להם מיליארדר יפני שבטח שמעת עליו כבר, שהוא רוצה לטוס עם ספייסיקס בעצם להקיף את הירח ולחזור, וכתוצאה מזה הוא מוכן שעוד 8 אנשים יצטרפו אליו לטיסה הזאת, שהיא מיועדת להיות השד יודע ב-2023 או 2024, והוא לדוגמה אחד הדברים שהוא מחפש באנשים שהם מצטרפים אליו, זה לא רק שהם יהיו אומנותיים, או שיהיה להם איזשהו ידע, או שיש להם איזו מטרה ראויה, הוא מאוד רוצה להבין כמה אנשים עוקבים אחריהם, אוקיי? באינטרנט, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, כל הדברים האלה. כן, כי חלק מהסיפור לדעתי הולך להיות חסויות. איך משלמים על הטיסות היקרות האלה? על ידי חסויות. מי נותן לך חסות? אם יש לך מיליון עוקבים פלוס, ברוך בואך לעולם הטיסות החלל הפרטיות, אנחנו יכולים לשלם עליך. כי זה הולך להיות הוא המאוד רציני. מה שאומר דודו, שיש פה סיכוי טוב עבורך.
טיסה של משפיעני רשת מישראל, אולי?
דודו, יש פה כרטיס שהשם שלך כתוב עליו. אני מבקשת.
לא עם 13,000 עוקבים באינסטגרם, אבל יש... רבים מחבריי יש להם 400,000 ומיליון יש בישראל, אפילו מיליון...
זה הזמן לנבחרת ישראלית מהחלומות. קדימה. קדימה. זה מה שאני גם אומרת.
וואו. מתי זה עומד לקרות? את כך נתת פחות או יותר את אזור הזמן.
כן. אזור הזמן הוא לא לפני ה-15 לספטמבר, שזה ממש מעבר לפינה מבחינתי. זה 4 חודשים מעכשיו פחות או יותר, 5 חודשים. זה כלום זמן להתכונן. זה גם מראה עד כמה ספייסיקס ונאסא עשו עבודה טובה בלייצר מערכת שגם אזרחים פשוטי העם, כמוני וכמוך, יכולים להתכונן לטיסה כזאת מיוחדת, ולא צריכים להשקיע עכשיו 8 שנים של אימונים מפרכים כאסטרונאוטים אמריקאים. כפועל יוצא מכל הדבר הזה, אני צופה שאסטרונאוטים אמריקאים יופנו למשימות חלל הרבה יותר מאתגרות ממה שהיה להם עכשיו. אם עד עכשיו זה היה לתחנת החלל הבינלאומית, אנחנו נצפה עכשיו את כל האסטרונאוטים האמריקאים, חלקם ילוו את המשימות האזרחיות, אבל רובם יופנו עכשיו למשימות חלל עמוק יותר, בין אם זה הירח, בין אם זה מאדים. ויש פה פנייה מאוד יפה, בנייה בעצם של הכוח העתידי של נאסא בשנים הבאות. אז יהיה מעניין, ממש מעניין.
מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור רעות צורק אברמוביץ'.
בוקר טוב לכולם.
חוקרת במרכז המדעי ים המלח והערבה, יושבת ראש אגודת מאדים הישראלית. תודה.
תודה לך, דודו. המשך יום טוב.
ובמסגרת פינת התנ"ך נדבר על סיפור לידתו של סרגון, שקצת דומה או קשור לסיפור לידתו של משה רבנו. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הכתום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
ראשית, למד אותנו מי היה סרגון, לא בהכרח שם שכולנו מכירים.
אוקיי, סרגון, כמו, אגב, כמו שציינת, באמת יש קשר לסיפור משה רבנו, ועוד מעט אנחנו נראה את זה. עכשיו, סרגון מאקד נחשב כמייסד האימפריה הראשונה בהיסטוריה. עכשיו, מה האימפריה? אימפריה זו מדינה רב-לאומית הנשלטת מאיזשהו מרכז פוליטי ששייך לאחת הקבוצות באימפריה ולא לא לכולן. למשל, האימפריה הרומית, האימפריה המונגולית וכו'. עכשיו, סרגון מאקד הוא הראשון, הוא הראשון המתועד לפחות. אנחנו קודם כל מדברים על המאות ה-24 וה-23 לפני הספירה, כן? עכשיו, יש את סרגון שלנו, יש את סרגון הראשון, מלך אשור במאה ה-19 לפני הספירה, ויש את סרגון השני, הוא הבחור היותר מפורסם, זה מלך אשור שנזכר בתנך במאה ה-8 לפני הספירה, הוא מופיע פעם אחת בספר ישעיהו, אל תתבלבל ביניהם. עכשיו, סרגון היה מלך אקד, עיר שמקומה לא ממש ידוע, אולי כנראה בתחומי בגדד של ימינו. עכשיו, כיבושיו והאימפריה שהוא בנה הפכו אותו לדמות מיתולוגית במזרח הקדום במשך דורות רבים. ממש כמו גיבור אחר, מלך בשר ודם, מלך בשר ודם בשם גילגמש, שהפך למיתוס במהלך הדורות. עכשיו, זאת ועוד, עירו אקד העניקה את השם לשפה האקדית. עכשיו, ודבר עוד יותר מעניין, שעיקר המידע על סרגון, מאקד התגלה דווקא בשושן, בירת אילם, אילם זה דרום הערב של איראן של ימינו, האלמים בזזו בבבל תעודות באקדית, שהם עתקי עתקים של התעודות המקוריות, ומעל 1,000 שנה לאחר מות סרגון, עדות, אתה רואה את מעמדו האגדי במרחב, שאלף שנה אחר כך היה שווה בבזוז את הכתבים עליו. עכשיו, עצם שמו אגב רומז על הדרך המפוקפקת בה הוא הגיע לכס. אז סרגון באקדית משמעו, קשרו קינו. כלומר, המלך הנכון הוא המלך הצודק. אם אתה רוצה, מלכי צדק הזה. ומי שקורא לעצמו המלך הנכון, ברור לך דודו, שהוא מתגונן כנגד אשמת אי-חוקיות שלטונו. כלומר, הוא אינו נסיך מבטן ומלדה, אלא אחד שעלה לכס באמצעות תמרונים צבאיים ופוליטיים כאחד. ואני מזכיר שהמלך בימי קדם, וגם היום אגב, נחשב כבחיר האל, וסרגון לא היה כזה. עכשיו, ברשימת המלכים השומרית, סרגון תואר כבנו של גנן, וגם כשר המשקים בחצר מלך קיש. קיש זה עיר בדרום עיראק של ימינו. כלומר, הוא לא מזרע המלוכה. עכשיו, טקסט מהמאה השביעית לפני הספירה, שהתגלה בנינווה בירת אשור, זה ליד מוסול של ימינו, אשור זה קורדיסטן של ימינו בעצם, בספרייה של אשורבניפל, מלך אשור, אחד המלכים האחרונים, מתארת לידת סרגון בגוף ראשון כביכול, כאילו זו אוטוביוגרפיה כביכול של סרגון. הדעה הרווחת היא שהטקסט נכתב בימי סרגון השני מלך אשור, זה שהזכרנו אותו, נזכר בספר ישעיה, זאת על מנת לרומם ולפאר את שמו של סרגון, שגם הוא אגב, כנרמז משמו, הגיע לכס בדרכים עקלקלות, אם כי סרגון השני, אנחנו יודעים שהוא היה הבן של המלך הקודם, אבל מאחת הפילגשים ולא של האישה הראשית. עכשיו, יש אפשרות שמדובר בטקסט קדום שהוא עתק שוב ושוב, אך למרבה הצער, השתמר רק עוד אחד, וגם הוא כתוב באקדית מאוד מאוד מאוחרת, אז הוויכוח האם מדובר בטקסט קדום שהשתנה עם השנים או יצירה חדשה, לא הוכרע. עכשיו, בכל מקרה, הסיפור מכיל את המוטיב הידוע על תינוק שמיטש על ידי הוריו, ועולה לגדולה כמו אדיפוס או כורש מלך פרס, וכמו שציינת נכון, גם משה רבנו. ולפי הסיפור, מפי סרגון, לכאורה, אני מדגיש את הלכאורה, ולמרבה הפתעה, סרגון הוא לא רק של מעקד, לא רק שלא התבייש במוצאו לא מלכותי, כלומר, הוא לא בן של מלך, אלא הוא תיאר את נסיבות הולדתו והצלתו ממוות. מיד נקרא את הקטע הדן בלידתו והצלתו הפילית, והסקט ושמע ותראה עד כמה זה קרוב למשה רבנו. וכך okay. כתוב, אנוכי סרגון המלך החזק, מלך הקד, אמי כהנת גדולה, כלומר אמא שלו היא כהנת ממעמד שנקרא נביטום, אלה כהנות, שגברת תעשי מה שאת רוצה, אל תיכנסי להיריון, אסור לה להתעבר, כן? כי היא משרתת בקודש, את אבי לא ידעתי, הנה גיבור חסר אב, אחי אבי ישבו בהרים, כלומר הם התכחשו לו, עירי אוזורפני, עכשיו האתר עצמו לא מזוהה, פירוש השם אוזורפני זה זעפרן, אז יכול להיות שמדובר בעיר בדויה, פשוט איזה שם ככה אינסיטו, אשר לחוף נהר פרט תשכון, אמי הכהנת הגדולה חיבלתני, בלשון המקרא, כלומר, אתה יודע כמו שקורה לפעמים כתוצאה מיחסמים, קרה פנצ'ר והיא פשוט התעברה, בסתר ילדתני, כלומר, אתה יודע שדינה ודינו מוות, שפה זה הופך למעניין, שים את דודו, סמתני בתיבת גומה, ותאטום את הפתח בזפת, השליחתני לנהר, ואני שוקע ועולה. פה זה אגב הפוך ממשה רבנו, ששם כתוב, ותסם בסוף על שפת היאור, אצל סרגון התיבה נסחפה בזרם, נסעני הנהר אל אקי שואב המים, למרבה המזל נמצא לידי אקי, תפקידו של אקי הזה זה פשוט להשקוט את מטעי התמרים בגזרה ככל הנראה, אקי שואב המים בהשקיעו את הדלי אשר לו העלני, אקי שואב המים כבנו גידלני, הביטוי לגדל בין משמעותו בתעודות המשפטיות מסופותם, זה פשוט הוא אימץ אותו, כלומר אקי שואב הגנן אימץ אותו כבן, וזה ממשיך, הוא מספר על עלייתו לגדולה והצלחותיו הצבאיות. עכשיו כמובן זה מזכיר לנו את משה רבנו, והדניון בין סרגון למשה רבנו הוא רב, הגם שבין סרגון לבין משה או יציאת מצרים יש פער של 1,000 שנה לפחות. עכשיו יש פה כמה וכמה נקודות דמיון, הראשונה העין הסתירה, בשני המקרים כתוב ותצפנהו אצל משה, והנקודה השנייה שסכנת מוות רחפה על התינוק, במקרה של סרגון גם על האם, וגם אמא של סרגון וגם יוכבד גילו תושייה, ואמא של סרגון הכינה תיבת גומה אטומה בזפת, וזה ממש כמו ותיקח לו תיבת גומה, ותחמריה בחמר ובזפת ותסם בה את הילד, ממש כאילו אחד לאחד, התיבה הונחה במים, ואדם זר גילה את התינוק, במקרה וגידל אותו, ויש גם כמה נקודות שונים, יוכבת אם משה לא הרתה בסתר, הייתה נשואה כדז וחדים, אביו של משה לא התכחש לו, עכשיו יוכבת גם פעלה עם מרים, היא לא פעלה לבד, משה הונח בין קני הסוף, אתה יודע, בשיר של קדיס סילמן, נכתב בפירוש דומם נחה ולא דומם שעתה, בניגוד הטעות הרווחת בגני הילדים, כולם שרים דומם שעתה, וצריך לשיר דומם נחה. וסרגון נשטף מזרם, שזה גם הבדל, ומשה נמצא על ידי נסיכה, וסרגון נמצא על ידי גנן פשוט, כלומר, דרכו של משה לצמרת הייתה קצרה יותר. והנה עשים דודות, אתה יודע שהדמיון אינו מקרי. המוטיבים משותפים בין סרגון, שחי לפחות 1,000 שנה לפני יציאת מצרים, ומשה, ששניהם אגב מתדברים בסיפור הצלה דומה עד מאוד, וזה פשוט מדהים, וזה משפט הסיום. אתה יודע שהקרבה בין הסיפורים מעידה על התשתית התרבותית השמית, המשותפת גם לאקד וגם לישראל, גם במרחק של 1,000 שנה וגם במרחק של 1,000 קילומטר, המוטיבים הם אותם מוטיבים.
ממש סיפור דומה, וואו.
דומה מאוד, כמעט אחד לאחד, ואתה רואה שלא הייתי אומר העתק הדבק, אבל שימוש תרבותי משותף ברכבים דומים על התינוק שמנתן שעולה לגדולה, והזכרנו את אדיפוס והזכרנו את כורש, וכל גיבור ראוי לשמו ככה מתחיל מלמטה, סוג של סיפור לכלוכית כזה.
וואו, טוב, מרתק. תודה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilan.abc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. תודה.
תודה לך ולמאזינים.
מייבשים ומצילים. האם אנשי רשות הטבע והגנים ייבשו את שמורת עין מלכוח כדי לשפר את סיכויי ההישרדות של דג הבינון דור? אחד מ-13 מינים של דגי מים מתוקים שהוכרזו כמוגנים. הכוונה היא לייבש את השמורה, להכשיר בשמורה תנאים מתאימים לגידולם של הדגים הללו, ואז להשיב את הדגים, שגדלים היום בגרעין רבייה, אגב, בגן החיות התנכי בירושלים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור דנה מילשטיין, אקולוגית בתי גידול מימיים בחטיבת המדע, רשות הטבע והגנים. שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז למדי אותנו על התוכנית שלכם, מה אתם מתכוונים לעשות?
האמת שכרגע אנחנו מתלבטים. הסיפור של בינון דור הוא ארוך מאוד ומעניין מאוד. מדובר על דג שהוא מאוד מאוד ייחודי, לא במובן החיובי. זה דג שמספר הפרטים שלו הוא מאוד מאוד בצומצם, ומתקיים באופן טבעי במקום אחד בעולם כולו, בשמורת טבע קטנטנה בעמק המעיינות. והדג הזה, הקטנטן הזה, לאורך השנים אנחנו פועלים רבות לנסות ולהציל אותו. ואחת מהבעיות המרכזיות שלו כרגע זה בית הגידול. מסתבר שהדג התקיים באותו בית גידול הרבה מאוד שנים, ללא נוכחות של דגים נוספים. ובשנים האחרונות חדרו לבית הגידול שלו דגים נוספים, האמנונים שמאיימים על השרידות שלו. ואחת מהאפשרויות שעולה כיום, באמת, הזכרת את גרעין הרבייה, באמצעות זה שיש גרעין רבייה ויש מקום נוסף שמשמר את הדגים, היא לייבש רגע את בית הגידול, להוציא את הדגים שמפרים לו ולהשיב חזרה. לאחר מכן, לאחר שנשפר את המצב ואת התנאים.
וזו תוכנית שיש לנו עדויות לכך שהיא עבדה פעם? זאת אומרת, זה משהו שיש לו תקדים?
יש לו תקדים, לא בדיוק בפורמט הזה, אבל בהחלט אנחנו יודעים לעשות דברים מהסוג הזה. אחד מהשלבים בסיפור של בינון הדור, אני אקדים ואומר, הדג הזה הוא מאוד מאוד מאוד, הזכרתי מאוד נדיר, הוא בבית הגידול שלו, מאז שאני ברשות, בעשר השנים האחרונות, אנחנו כל שנה סופרים את מספר הפרטים בשמורה. מספר הפרטים נע בין 40 לבין 200 לכל היותר. באורך השנים אנחנו הקמנו גרעין רבייה, עוד אחד שקדם לזה שנמצא כיום בגן החיות התנכי. ובו לאחר 3 שנים באמת של מאמץ רב מאוד, הצלחנו להרבות את הדג והגענו לאלפי דגים. ואת הדגים הללו שחררנו לטבע באתרים שונים שמתאימים לו. ולאחר מכן הלכנו וניתרנו ובדקנו, והדג לא תפס. ובעקבות הפעילות הזאת, אנחנו החלטנו לעשות פעילות קיצונית, ופה אני מתחברת חזרה לשאלה שלך, וחפרנו לו נחל, במקום שלא היה נחל, בשמורת אל סערון, חפרנו נחל לפי אותם פרמטרים שאנחנו יודעים שהדג צריך, אנחנו יודעים שהוא אוהב זרימה, ואנחנו יודעים שהוא אוהב תשתית אבנית, והפעילות הזו לתקופה מסוימת צלחה. ישבנו לשם דגים, הדגים קלטו, הדגים התרבו, מצאנו דגים צעירים. כלומר, אנחנו יודעים לעשות את הדבר הזה. בהחלט כן.
עכשיו, מדובר בדג קטן יחסית, נכון? זה דג שאני לא הכרתי לפני כן, יחסית הגודל שלו וכו'.
נכון, מדובר על דג שאורכו בדרך כלל 5 סנטימטר, 6 לכל היותר 7 סנטימטר. גם קשה לראות אותו בשטח, כי הוא מתחבא היטב מתחת לאבנים.
מדהים, איך הוא שרד עד עכשיו, אם הוא כל כך רגיש, אנחנו מדברים על מצב שבו כל פלישה מסכנת אותו, והוא ממש על סף הכחדה חמורה, ואין יותר חמור מזה.
אין חמור מזה, הוא הדג שבסכנת הכחדה חמורה ביותר, ולכן הרבה מאוד משאבים ניתנו להצלתו לאורך השנים. והבעיה המרכזית, הזכרת אותה גם, היא באמת שבית הגידול שלו מאוד מאוד קטן. מדובר על שמורה שמוזנת במעיין שספיקתו די קטנה ומצומצמת, סך הכל כ5 קוב שעה, ומדובר על סך הכל 100 מטר של אפיקים, בזרימה מאוד מאוד רדודה. ולכן כל שינוי מאוד מאוד מינורי בשמורה יוצר שינוי מאוד מאוד דרמטי בבית הגידול ומסתן אותו עוד יותר.
תשמעי, עולות הרבה מאוד שאלות, בין היתר גם מוסריות. המין הזה נוסע לתוך קיר בטון, המין הזה מכחיד את עצמו. זאת אומרת, אנחנו לא השפענו על הדבר, נכון? או שגם אנחנו קשורים לכך שהייתה שם פלישה לדג הזה, לאזור המחייה שלו?
אנחנו בהחלט קשורים לכך שהייתה פלישה, מדובר על איזשהו פעולות שבוצעו בשמורה, במאגר שנמצא במורד, שאופן התפעול שלו השתנה. כלומר, לא מדובר על פעולות שבוצעו בכוונה תחילה. אבל פעילות האדם היא מאוד מאוד אינטנסיבית, גם עצם העובדה שהוא בסכנת הכחדה כל כך דרמטית, קשורה לפעילות שלנו ולאופן הניצול של המים בעמק. ובאמת, השאלה המוסרית היא זו המרכזית. האם אנחנו צריכים להמשיך להשקיע הרבה מאוד משאבים להצלתו?
רציתי לשאול אותה בעדינות, אבל זו שאלה טובה, כן.
זו שאלה טובה, וזו שאלה שבהחלט ברשות הטבע מונחת על השולחן, עלות מול תועלת. אני בהחלט מאמינה שההיבט הזה הערכי הוא מאוד מאוד חשוב. אם הדג נכחד, כתוצאה מפעילותנו יש לנו חשיבות שאנחנו נשמר אותו. אבל כמובן, הנושא יושב על השולחן ודנים בו בכובד ראש.
טוב, אנחנו כמובן נעקוב, ואם צריך להיפרד, גם ניפרד. אנחנו מקווים כמובן שלא, כי הכחדה זה נשמע לנו משהו רק. כמובן שאנחנו יודעים שהיו הכחדות שבזכותן אנחנו חיים פה וכו', וזה לעתים תהליך טבעי, אבל במקרה הזה, ככל הנראה, זה כן היה משהו שהושפע מהפעילות שלנו, בני האדם.
נכון, ואנחנו נעשה את מרב, ניתן את מרב המשאבים על מנת שלא נגיע למצב הזה ולא נאלץ להיכחד או להיפרד ממנו.
טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור דנה מילשטיין, אקולוגית בתי גידול מימיים בחטיבת המדע, רשות הטבע והגנים. תודה.
תודה לכם ויום נעים.
עוד לא רובוקופ, אבל בדרך. הכירו את השוטר אלגוריתם, אלגוריתם חכם להקצאת משימות משטרתיות, אלגוריתם שמשגר את הצוות המשטרתי הנכון לאירוע הנכון באופן מהיר ויעיל, פרי פיתוחה של דוקטור סופי אמדור נלקה, שכבר נמצאת איתנו על הקו יחד עם חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ומשטרת באר שבע. אנחנו שמחים לומר שלום למרצה מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, במכון הטכנולוגי חולון HIT, דוקטור סופי אמדור נלקה, שלום לך.
שלום לך, מה שלומך?
עכשיו אני מרגיש מוגן יותר כשיש אלגוריתם שמשגר שוטרים. ספרי לנו, איך הדבר הזה עובד, ואז נבין איך יצרת את זה.
אני אתאר קצת את הבעיה. מדובר בבעיה של הקצאת משאבים, הקצאת משאבים דינמית, כלומר המשימות של המשימות משטרה, הן נכנסות באופן דינמי למערכת, כמו שקורה אכן בחיים האמיתיים, שמתקבלות קריאות לחמל של המשטרה. ואז בעצם אנחנו צריכים להחליט איזה ניידת להקצות לאיזה אירוע, בהינתן כל האירועים שפתוחים והאירועים החדשים שנכנסו למערכת. עכשיו, אם מדובר באירוע אחד בודד, אז זו בעיה פשוטה, ולא באמת יש צורך באלגוריתם. אני מדברת על בעיות שהן נחשבות לבעיות קשות, כאשר יש הרבה אירועים פתוחים, ונכנסים הרבה אירועים חדשים, ואז בעצם המוח האנושי לא מסוגל לאבד את כל המידע שקיים, ויש צורך באלגוריתם ממוחשב לפתור את הבעיה. עכשיו, האלגוריתם שאנחנו יצאנו במקור מבוסס על מנגנון שמגיע מעולם הכלכלה, שנקרא מנגנון לניקוי שוק של פישר. מה שהמנגנון הזה בעצם מציג, זה, הוא מבוסס על קונים ומוכרים שמגיעים לשוק, לכל הקונים יש סכום שווה של כסף, ומה שבסופו של המנגנון, כל המוצרים בשוק נמכרים, וכל הכסף שיש בידי הקונים מבוזבז, ובעצם אנחנו מגיעים לנקודת שיווי משקל, שכולם מרוצים, גם כולם בזבזו את הכסף וגם כל המוצרים נמכרו. והחלוקה הזאת, החלוקה של המוצרים, מה שמיוחד בה, יש שתי תכונות מיוחדות. אחד, שנקראת פרטו אופטימליות, שבעצם הכל נמכר ולא ניתן לשפר את החלוקה בלי אחד הצדדים, בלי שאחד הצדדים ייפגע. והתכונה החשובה הנוספת זה נקרא חוסר קינה. כלומר, אף אחד לא מקנה בקונים האחרים שנמצאים בשוק. אז זה המנגנון, המנגנון שמגיע מעולם הכלכלה. אנחנו בעצם לקחנו את המנגנון עם שקצורים, ויישמנו אותו על הבעיה של המשטרה, כאשר הקונים הם הניידות, והמוצרים בשוק הם בעצם המשימות שצריך לחלק אותם, והמשימות גם הרבה פעמים דורשות שיתוף פעולה, כלומר צריך יותר מכוח אחד שיגיע למשימה. בעצם החלוקה מתבצעת גם במנגנון שוק וגם בבעיה שלנו, על בסיס העדפות של, במנגנון שוק זה העדפות של הקונים, ובבעיה שלנו זה העדפות של הקופות להגיע למשימות. עכשיו, איך נקבעות העדפות? על בסיס החשיבות של המשימה, על בסיס המרחק של הניידת מהמשטרה, של הניידת מהמשימה, או על בסיס עד כמה אותה ניידת או אותם כוחות שיושבים בתוך הניידת, בעצם יכולים לעזור לטיפול באותה משימה. זה ככה על רגל אחד על המנגנון ועל האלגוריתם עצמו.
זה אגב משהו שכבר עובד היום? זאת אומרת, משתמשים בזה?
לצערי במשטרה עדיין לא, אנחנו עובדים כרגע על איזשהו שיתוף פעולה פוטנציאלי לממש את זה, כי בסופו של דבר מה שהאלגוריתם מציע, הוא מציע בעצם להחליף את הבן אדם בקבלת החלטות, או בחלק, או לפחות בהתחלה להיות כמערכת תומכת החלטה.
בדיוק, זה כבר מרגיע אם אנשים ילחצים מזה.
ועכשיו, עם המשטרה זה עדיין ממש ממש בתחילת הדרך התהליך, אבל את הבעיה של הקצאת משאבים אנחנו אפשר לקחת לא רק להקצאת ניידות למשימות משטרה, אפשר לקחת לבעיה של הקצאת קבעיות לשריפות, צוותי חילוץ בעת אסון, או בעצם כלים אוטונומיים למשימות אוטונומיות. ובעצם מה שקורה כיום, יש לנו שני שיתופי פעולה, אחד מהם זה באמת עם כלים אוטונומיים, שאנחנו מנסים ליישם את האלגוריתם על כלים אוטונומיים, שיבצעו משימות הבטחה, בוא נגיד ככה. אז זה מאוד, באמת...
לאן האלגוריתמים האלה יגיעו? טוב, אנחנו... כמי שגדל על הסרט רובוקופ, זה שם הרחיק ולכת כמובן עם ההליכה, עם הטכנולוגיה כמובן קדימה, אבל פה מדובר במשהו שיכול לסייע לפחות, באמת כפי שאת אומרת, להיות תומך החלטה, שזה לא רע.
כן, ובאמת אחד השיתופי פעולה השניים זה באמת מערכת תומכת החלטה לפיקוד העורף, למשימות חילוץ של פיקוד העורף, זה באמת אחד שיתופי פעולה השניים. בסופו של דבר, המטרה שזה באמת יהיה, כמו שאמרת, לא רובוקופ, אבל שבין אם זה כלים אוטונומיים או ניידות, או שכן משולבים עם בני אדם, יקבלו את ההחלטות בעצמם, בלי התערבות אנושית. זה בעצם העתיד. מכונות שמקבלות החלטות באופן עצמי.
כמובן שזה נותן חומר להרבה מאוד יוצרים ותסריטאים, הרי כל מה שמשתבש כמובן.
כן, זה ברור.
אני משאיר שוב במציאות, אני מקווה שלפחות פחות. תודה רבה לך, דוקטור סופי עמדור נלקה, מרצה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה במכון הטכנולוגי חולון HIT. תודה.
תודה רבה לך,
ביום רביעי, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובמסגרת פינת הלשון נעסוק במילים הקשורות ליום הזה. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
אז הנה, את לוקחת אותנו למה שיתחיל לקרות מחר.
נכון, יתחיל מחר, אבל בעצם כבר התחיל, יש כבר כל מיני, נכון. אתה יודע, אירועים, ויש כבר כל מיני קמפיינים ברשתות החברתיות. ונראה לי שאולי מעניין לדבר על, בכלל על המילה הזאת שואה. אולי נפתח ונאמר דבר אחד על בעצם שם היום, אמרת יום השואה, ואנחנו בכל שנה דואגים לדייק ולומר לא יום השואה, אלא יום הזיכרון לשואה ולגבורה, זה השם הרשמי של היום הזה. ואולי נאמר על זה מילה גם, יום השואה הוא לא היום שבו קרתה השואה בעצם, זה היום שנקבע כיום זיכרון לשואה, אבל לא רק לשואה אלא גם לגבורה, כי אנחנו מכירים, היה תהליך ארוך של קביעת השם, קביעת המועד של היום הזה, במקור רצו לקבוע אותו ביום של פתיחת המרד בגטו ורשה, שהיה י"ד בניסן, י"ד בניסן זה כמובן פסח, אז ישר היה ולכן נאלצו לשנות את התאריך, קבעו את יום השואה בעצם שישה ימים לאחר פסח. בתקופה הזאת שאנחנו כבר נמצאים בתקופת העומר, שהיא בעצמה תקופה של אבל בעם ישראל, זאת אומרת, כן היה כאן רצון באמת לדבר על הזיכרון של השואה והאסון הגדול שקרה, אבל כן גם רצו לתת מקום לגבורה שהייתה שם, לאנשים שבכל זאת ניצלו והצילו את עצמם, אנשים שהתמרדו, אנשים שלחמו נגד. ואולי נגיד משהו באמת אחר כך גם, אם נספיק, אולי נאמר משהו על השם הזה של האנשים שניצלו, שרדו, השם הזה של אלה שנותרו כדי לספר, כמו שאנחנו אומרים היום. אבל נגיד אולי משהו על המילה שואה בכלל. אז שואה זה בעצם, אנחנו היום משתמשים בה כהשואה. נכון, אנחנו הוספנו את הידיעה, והיא בעצם משמשת אותנו אך ורק למה שקרה בשואת אירופה, או בתקופת מלחמת העולם השנייה, על אדמת פולין, גרמניה וכו'. אבל למעשה המילה שואה, אנחנו מכירים אותה כבר מן המקרא. לא מיודעת, אמנם. והיא מסמנת שם שלוש משמעויות. אנחנו מוצאים אותה במקרא בשלוש משמעויות. פעם אחת במשמעות של למשל סופה וענן, כמו למשל בפסוק בבוא כשואה פחדכם ואלכם כסופה יעשה. כלומר, יש כאן איזושהי הקבלה בין שואה לסופה, וכאן אנחנו מסיקים ששואה היא מעין סופה או ענן או דבר שמחפה. משמעות אחרת היא כמובן צרה וחורבן, זה קצת יותר קרוב למשמעות שאנחנו מכירים היום. ויש גם משמעות שלישית, היא משמשת למשל לציין מדבר, מקום צחיח, מקום שלא צומח בו דבר, כמו למשל בפסוק בספר איוב, להשביע שואה ומשואה ולהצמיח מוצא דשא. אז בעצם אנחנו מכירים את המילה הזאת מן המקרא, אבל אנחנו יודעים שבעצם המילה שואה של היום התייחדה לציין אך ורק את השואה, את האסון הגדול שהיה ליהודים תחת שלטון הנאצים.
זאת אומרת, יש את השואה שלנו ויש רצח עם שגם מדי פעם משתמשים כמובן של קבוצות אחרות, עמים אחרים.
נכון, אז פה יש באמת מאבק התודעה אולי שהצליח. אנחנו מכירים הולוקוסט בשפות אירופה, גם מילה שאגב, צורה של לקוחה מן היוונית, הולו זה עול, כולם, קאוס זה שרוף, אז בעצם הכל שרוף, הכל הרוס, זה בעצם הפירוש של הולוקוסט שמשתמשים בה בשפות אירופה. אנחנו מכירים את ג'נוסייד, את רצח עם, שמשתמשים בו בעיקר לעם הארמני למשל, היום בזמננו השתמשו בזה הרבה על מה שקרה בסוריה. וכן, ויש משהו בזה שהשואה הפכה להיות משמשת, אגב גם בעולם, לפחות יד ושם נלחם, מוסד יד ושם נלחם הרבה מאוד זמן, שהמילה שואה תשמש גם כשמשתמשים בכתיבה באנגלית, שלא לתרגם אותה להולוקוסט, כדי שהיא לא תהפך להיות כל אסון כלשהו, כל חורבן כלשהו, אלא שואה ממש באותיות S-H-O-A-H, ממש תעתיק לאותיות לטיניות של המילה העברית. מה שאולי עוד מעניין זה שהמילה הזאת החלה לשמש ממש בתחילת המלחמה, כבר בשנת 1933, במרץ 1933, בעיתון דבר, אנחנו ממש מצאנו מאמר שכותרתו בשעת השואה ליהדות הגרמנית, ממש חודש וחצי אחרי המינוי של היטלר לקנצלר גרמניה. בספטמבר 39, ממש שבועיים אחרי פרוץ המלחמה, מלחמת העולם השנייה, במאמר המערכת של דבר כבר כתוב, שואת פולין עוד לא נתגלתה לעינינו בכל מוראותיה. ובהמשך כתוב, שואה מחרידה ירדה על מיליונים של יהודי פולין. זאת אומרת, כבר בתחילת הדבר זה עוצב, האסון הזה עוצב כבר עם שם, הוא נולד עם שם, ולא סתם נבחרה המילה שואה. היא נבחרה, אנחנו מזכירים, אנחנו בתחילת התקומה של העברית, בתחילת החייתה של העברית, המילים שמשמשות הן בעיקר מילים מן המקורות שלנו, ולא בכדי כנראה נבחרה מילה מקראית כל כך, אולי לא משמשת, לא סטנדרטית, כדי לציין את גודל העניין. בשנת 1970, ולמרות זה, עדיין בשנת 1970, במילונים לא הופיע השואה, עם ה' הידיעה. הופיע סתם שואה, במשמעויות שהזכרתי, ורק בשלב מאוחר יותר מצאנו את השואה נכנסת למילונים במשמעות השואה, ממש כערך השואה, שמבדר אותה משואה סתם. ונראה לי שאולי עוד דבר אחד שמעניין לומר כאן, ושאורי צבי גרינברג המשורר, קיבל את פרס ביאליק בשנת 1955, מעט אחרי קום המדינה. הוא נשא שם נאום, ואחד הדברים שהוא מצא לנכון לומר בנאום שלו בקבלת הפרס, היה מחאה על השם שואה, והוא אמר שהוא חושב שזאת מילה לא ראויה להשתמש בה, כי היא מילה דתית מדי, ושאין סיבה בעצם להשתמש במילה דתית כל כך, שבאה מן התנך לציין אסון כזה, ובעיניו צריך פשוט להשתמש במילה חורבן. מהצד השני, גם הרב פנחס מנחם אלתר, האדמו"ר מגור, חשב שהמילה שואה לא מתאימה, שהיא אולי דתית מדי וכולי, אבל הוא בעיקר אמר שהמילה שואה מופיעה במקרא במשמעות של פורענות שקורית לרשעים, כמשהו מקרי שקורה לרשעים, וכאן זה לא המצב,
בסופו של דבר המילה התנתקה מהמשמעות המקורית, גם אם הייתה כזו, כבר התרגלנו, במרכאות או לא במרכאות.
נכון, אז היום אנחנו כבר ממש ברור שהתודעה כאן, לכן אמרתי לכתחילה כשהזכרת את רצח העם וכו', כשאנחנו קובעים מילים, אנחנו דיברנו על זה הרבה, שמילים הן בעצם תודעה, מילים הן state of mind, הן דרך חשיבה, יש בהן פוליטיקה, יש בהן תודעת זהויות, והמילה שואה היא באמת אחת מהן. אני בכוונה הבאתי את התיאור הזה כדי שנראה איך בעצם אילו כוחות ניסו לקבוע את התודעה הזאת ואיך היא בעצם קבעה את עצמה. אני חושבת שבאותה מידה אנחנו רואים היום את השינוי שקורה בעיצוב התודעה גם בעניין הסורדים. במשך המון המון שנים גם אתה וגם אני גדלנו על ניצולי שואה. זה היה השם שהשתמשנו בו לאנשים שהיו בשואה ויצאו ממנה בחיים. והנה בשנים האחרונות, יותר ויותר, מבקשים לא להשתמש בניצולי שואה, אלא בשורדי שואה.
כי מה היתרון בשורדי שואה אסוציאטיבי וכו'?
אז מה שטוענים מי שמבקשים שלא להיקרא ניצולים, תראה, אנחנו יודעים שבמשך שנים רבות הייתה כאן סוגיית הובלו כצאן לטבח, היה צריך להציל אותם, הם ניצלו בנס, כאילו הם לא עשו איזשהו דבר כדי...
אז הופך אותם לפסיבים בעיני
כן,
הציבור.
נכון. המילה. אז בעצם כך זה החל. זה החל מתוך ניצולים שאמרו, אנחנו לא ניצולנו. אלא, ולא ניצל, כלומר, ושוב, קצת היה כאן פספוס של ההבדל בין ניצל לניצול, אני חושבת, כי ניצל הוא באמת קצת יותר פסיבי, ניצול הוא שם עצם הוא האדם שניצל, הוא האדם שהצליח להינצל, זה לא דווקא אומר שהוא פסיבי, אגב ניצל, הוא בניין נפעל, בניין נפעל, יש לו משמעות כפולה, הוא יכול להיות גם פסיבי, אבל הוא גם יכול להיות כזה שאדם עושה לעצמו, כמו נכנס, כשמישהו נכנס לחדר, אז הוא הכניס את עצמו לחדר, אף אחד לא הכניס אותו לשם. אז יש כאן באמת עניין קצת תודעתי, פסיכולוגי וקצת מעבר ללשון גופה. ואני יכולה לספר לך ש... ושורדי זה כמובן הרעיון הוא לומר שהם שרדו למרות קושי. יש כאן משהו,
אני חושב שאולי היה מקום להחלפה הזאת בשנות ה-50. היום כבר, אני לא בטוח שזו סוגיה בוערת.
ומאוחר אתה חושב?
אני חושב שכן, שפעם באמת, אנחנו יודעים שהיה איזשהו תהליך תודעתי, שלקח זמן להבין את הסיפור ולתת להם את המקום הראוי והנכון וכולי, ואולי שם היה לזה מקום. היום אני חושב שזה פחות דרמטי.
זה מעניין מה שאתה אומר, מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל אני דווקא חושבת ש... תראה, לתקשורת יש מקום חשוב מאוד בדברים האלה. אנחנו רואים בכל שנה, אני יכולה להגיד לך, בכל ה... יותר מ-10 השנים האחרונות, אנחנו בכל שנה קיבלנו מכתבים למערכת ממאזינים או צופים שהם שהיו בשואה. ושני דברים עלו בהם כתרוניה או כבקשה או כטענה, כל אחד בדרכו. אחד היה, אנחנו לא ניצולים, אנחנו שורדים, אנחנו שרדנו למרות הקושי, צריך להתייחס אלינו.
אם מישהו מבקש בעיה, אז אוקיי. אז זה משנה את
זה. והדבר השני.
בבקשה.
והדבר השני שבא כתלונה הרבה, היה העניין של לקרוא להם ניסים, לומר 6 מיליון ניסו בשואה, מתוך שניסו פירושו סוף, הגיע סופם, אין להם המשך. אבל למעשה מה שאומרים ניצולי השואה זה נכון, 6 מיליון מתו, אבל הם לא נגמרו. יש להם המשך, יש לרבים מהם יש המשכיות, לרבים מהם יש ניצחון גדול בזה שהם הצליחו להעמיד משפחות ואפילו משפחות מפוארות.
לגמרי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה.
תודה דודו, להתראות.
ובמסגרת פינת הספרות נעסוק במאבקו של הסופר פיטר אס ביגל להשיב לידיו את הזכויות של הספרים שלו. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביתן דביר, מגישת ההסכת האחיות גרים בגלי צהל, שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
איך מלכתחיל הוא מלבד את הזכויות של הספרים שלו?
אז זהו, באתי לעודד, באתי לספר סיפור עם סוף טוב אחרי השיחה המורכבת שהייתה לך לפניי. פיטר אס ביגל הוא אחד מסופרי הפנטזיה האהובים. הוא כתב ספר נפלא שגם תורגם לעברית שנקרא חד קרן האחרון, שלמעשה אמור היה להיות חד קרן האחרונה. והוא נקלע למאבק משפטי מאוד ארוך ומאוד מאוד מכוער עם מי שהיה המנהל שלו. ושבמשך שנים לא רק שהצליח להעביר לידיו את הזכויות על הספרים שלו, תוך שהוא מנצל את מצבו הכלכלי המאוד מאוד גרוע של ביגל וגירושים מכוערים שמאוד מאוד דרדרו אותו מבחינה רגשית וכולי, הוא ממש ממש התעלל בו. הוא הפיץ שמועות על זה שהיכולת הקוגניטיבית שלו יורדת, ולקח לעצמו יותר ויותר זכויות, הכניס לכיס שלו את הרווחים על הספרים לאורך שנים, והוציא אותו לאיזה מין סיור חתימות משוגע ב-2015, שבמהלכו במשך 39 יום הוא קיבל כל יום רק איזה חצי שעה הפסקה, ימי 35 שעות כאלה שדרדרו אותו גם פיזית, וביגל ניהל מאבק משפטי שלקח ממש כמעט כעשור להחזיר לידיו את הזכויות, וממש בשבוע שעבר הם ניצחו במשפט הזה ובמאבק, ועורך הדין קיבל תביעה נגדית על התעללות בקשישים, שאני מאוד מקווה שתצליח, כי זה באמת היה נורא. ביגל משתמש בעצם במשפט הזה כדי להעלות את הנושא הזה יותר למודעות. זאת אומרת, את ה... מצד אחד את ה...
באופן כללי, איך זה עובד בכל מה שקשור לזכויות יוצרים של סופרים? למי זכויות היוצרים שייכות? זאת אומרת, זה נסגר בין ההוצאה לאור לבין הסופר?
נכון. ובכל מדינה, ואפילו בכל ז'אנר, יש, הייתי אומרת, מנהגים שונים או נטיות שונות לעניין הזה. בארץ, למשל, אני יכולה לומר מניסיוני, בדרך כלל ההוצאה חותמת עם הסופר על זכויות הספרים בעברית בלבד, ולא בשפות זרות, למשל. ושאם הוא מעוניין לתרגם, או אם מעוניינת לתרגם את ספריה, הזכויות אלו תרגום בידיהן. לא בכל מקום זה נהוג, והזכויות האלה שוות כסף. זאת אומרת, ככל שאתה לוקח כהוצאה או כסוכן יותר זכויות, אתה אמור באופן תיאורטי ואידיאלי לשלם עליהן לסופר יותר כסף. וזה לא היה המקרה. זה היה כאן משפט מאוד ארוך ומכוער, שהציף יותר מכל, אני חושבת, עבורו ועבור רבים, את התחושה הזאת של אנשים, ביגל היום הוא כמעט בן 80, ואת הקלות שבה אפשר להטיל ספק בכישורים התודעתיים שלך. והוא דיבר על כך באופן מאוד שובר לב, ואמר שסופרים גם ככה יכולים להיות יצורים מאוד שובריריים, ושאתה תמיד במסימדה של חוסר ביטחון לגבי היכולת שלך לשחזר את הקסם שפעם בראת. וכשבא מישהו ומטיל ספק ביכולת שלך ומשתמש בזה כדי להונות אותך ולרמות אותך, זו חוויה מאוד מאוד הרסנית. אז חובביו של ביגל עקבו אחרי המשפט הזה במשך כמה שנים, והם ממש נושמו לרווחה השבוע, ומיוחד התעודדו, כי הוא אמר שהוא מרגיש כאילו שהוא נולד מחדש ושהוא יכול לחזור שוב לכתוב. ומאחר והוא באמת יוצר נהדר, אז אלה חדשות מצוינות.
לגמרי. טוב, תודה לך על הדברים. ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה, ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל, נועה מנהיים, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר. העורכת שלנו היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מגלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כאן בכאן תרבות בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, הקפידו על עטיית מסכה, גשו להתחסן אם לא עשיתם כן, מחר תוכנית חדשה. להתראות.